אם תהיו בבית הכנסת בשבת כי תצא, אז תוכלו לראות איזשהו מניפסט מאוד מאוד מעניין שכתב דוקטור מיכאל אברהם. והסוגיה הזאת לפי דעתי מתחילה במשפט שאמר אברהם בורג המנוח בפרפרזה על קלאוזנר, שהדבר שמייחד את הציונות הדתית זה המקף, לא הציונות ולא הדתית, אלא החיבור בין הציונות לבין הדתיות. בהקשר הזה מקובלנו מנדב שנרב שהמקף בציונות הדתית יותר דומה למקף בביטוי דוב נמלים, כן? הדוב אוכל את הנמלים. החיבור בין הציונות לדת הוא חיבור לא ברור ולא בטוח שהוא חיבור מאחד. החרדים לא מתרשמים ממנו כי הדתיות של הסרוגים שואבת מהציונות, והחילונים לא מתרשמים ממנו כי הציונות של הסרוגים, בשונה מציונות קלאסית של האביב המערבי או אביב העמים, היא דתית ביסודה. בכל מקרה מדובר בסוגיה שמפלגת את הציבור הדתי בישראל כבר מאז קום המדינה, ויש כאלה שיגידו קודם. והאורח שלי היום טוען טענה מעניינת. זה קו חלוקה לא נכון. או אם תרצו, ואני מצטט אותו, לא קשה לראות שהקו הזה נטול משמעות מעשית בימינו. אין כיום הבדל משמעותי בין הציונים הדתיים לבין החרדים ביחסם למדינה, למעט אמירת הלל ביום העצמאות וצבע הכיפה. כולם רוצים בהצלחתה של המדינה, אולי מטעמים שונים, וכולם משתתפים באופן מלא בממשל שלה. נו, אז אם זה לא, מה כן? אז גם את זה אומר האורח שלי. אם נסתכל רגע על מה מעסיק אותנו, מה ראוי שיעסיק אותנו בימים אלו, נגיע מהר מאוד למסקנה, ופה אני מגיע, שהשאלות העיקריות שלגביהם מתנהל דיון ציבורי בחברה הדתית, המחלוקות העיקריות שחוצות אותנו אינם קשורות לציונות, אלא לנושאים של ליברליות דתית, מקומה של הדת במרחב הציבורי ומודרנה. ואין יותר טוב מערוץ שמרני כדי להזמין את הרב הרפורמי האהוב עליי, דוקטור מיכאל אברהם, סתם, הוא לא רב רפורמי, אבל את הרב האהוב עליי, דוקטור מיכאל אברהם, כדי לדבר על הסוגיה הזאת. אז קודם כל, ערב טוב, מה שלומך?
מצוין, רק אני אעיר משהו, נדמה לי שזה יוסף בור, לא אברהם בור.
אז אמרתי, אברהם, לא, אז אם אמרתי אברום, אז זה טעות, זה יוסף. אז אוקיי, בסדר, בסופו של דבר, אנחנו מצלמים את זה ביום שלישי, יגיע באמת מניפסט, משהו שלא ראיתי אותו כבר הרבה מאוד זמן, בוודאי שלא מבן אדם פרטי. ראינו את תנועת חותם, ראינו את נועם, אבל לא ראינו משהו שמביא לכאורה בן אדם פרטי, עוד נשאל אותך עוד מעט על זה, אבל איזה, בואו תחשבו על הדברים אחרת. אז האם באמת מה שאני אומר הוא נכון? האם הג'יסט של מה שאתה אומר, חברים, זה לא ציונות דתית, זה לא דתיים מול חרדים, זאת לא הסוגיה המרתקת, המעניינת, שמחלקת את החברה שלנו, יש פה משהו אחר, הרבה יותר משמעותי, וזה היחס למודרנה, שמרנות מול ליברליות. זה נכון?
כן, זה נכון. כמובן, יש הבדלים כאלה ואחרים בין הרבה קבוצות, אבל אני מדבר פה על השאלה איפה צריך להעביר את קו התפר, קו פרשת המים, שסביבו אנחנו מחלקים את המחנות. ודיון כזה, כן, זאת ההערה שלי בסוף החוברת, דיון על קו פרשת מים, או דיון תיאורטי בכלל, אבל קו פרשת מים בפרט, הוא תמיד דיון מכליל. הוא תמיד דיון שיתעלם מניואנסים כאלה ואחרים. אבל בגדול, ברור שאם האלטרנטיבה היא להעביר את קו פרשת המים סביב הציונות, או להעביר את קו פרשת המים סביב המודרנה והליברליות, הקו הראשון הוא אנכרוניסטי, הוא כבר לא קיים באמת, בטח לא כקו פרשת מים, בשוליים אולי, אלא הקו השני הוא הקו העדכני יותר, הרלוונטי יותר.
אז קודם כל, עוד מעט אני אגיע באמת לשאלה, מה פתאום, כאילו, מה פירוש אנכרוניסטי? זאת אומרת, ברור שמי שמסתובב ברעננה, בשכונות הדתיות ברעננה, ומי שמסתובב במאה שערים, או אפילו ברחוב רבי עקיבא, רואה שיש הבדלים משמעותיים, כן? זאת אומרת, אז באמת זאת השאלה, האם, למה אתה מתכוון שהקו הוא אנכרוניסטי? אז אתה יודע מה, אז עזוב, אולי אני באמת אתחיל בשאלה הזאת. הרי אנחנו רואים, מבחינה סוציולוגית, כן? דברים משמעותיים מאוד בהבדלים בין הציבור הדתי-לאומי, גם הציבור הלייט יותר, גם הציבור החזק יותר, ביחס ללימודים, כן? אפילו בלימודים פונקציונליים. יכול להיות שהר המור לא ילכו ללמוד פילוסופיה, נו שוין, אבל מתמטיקה הם ילכו ללמוד, פיזיקה הם ילכו ללמוד. עושה רושם שאתה כאילו אומר, תקשיב, ההבדלים המשמעותיים שבין הציבורים, הם לא באמת משחקים תפקיד יחסית להבדלים אחרים. אז על מה אתה מסתמך?
אני חושב שצריך טיפה לפני כן להתחיל עם איזשהו ניתוח סכמטי, מושגי ראשוני.
של מודרנה, שחרדיות היא נגד מודרנה ונגד ציונות, אז בוא אתה תפתח את זה כמו שאתה חושב.
אני חושב, כי השאר מסתעף מזה.
אז בוא נתחיל.
נקודת הפתיחה זה שהמושג חרדי או חרדיות כולל תחתיו שני רעיונות שהם כמעט בלתי תלויים, מהותית, הם תלויים סוציולוגית אבל לא מהותית. התנגדות לציונות והתנגדות למודרנה. זה באופן מסורתי מה שנקרא חרדי, אוקיי? עכשיו, דתיות לא חרדית, כמובן מטבע הדברים, יכולה עכשיו להיות אחת משתיים, או ציונית, אבל לא בהכרח מודרנית, או מודרנית, אבל לא בהכרח ציונית.
או מודרנית וציונית.
כן, לכן אני אומר, לא בהכרח. יכול להיות גם, אבל לא בהכרח. זאת אומרת, אז לכן בעצם הייתי מצפה לפחות לשתי קבוצות מובחנות ביהדות הלא חרדית. אוקיי? עכשיו, בארץ, כשאתה מסתכל על זה, סוציולוגית וזהותית ופסיכולוגית בעומק, אתה לא באמת רואה שתי קבוצות. אתה רואה שתי תפיסות, כמובן, שהרבה יותר משתיים. אתה רואה הרבה חלוקות, אבל כשאתה שואל בן אדם, תגיד, מה אתה? אז הוא לא יגיד, אני לא חרדי, הוא יגיד, אני דתי-לאומי, או אני ציוני-דתי. עכשיו, את מי מעניין, למה סבתא שלי צריכה להתעניין בשאלה אם אתה ציוני-דתי? מה זה מעניין? שאתה אומר הלל ביום העצמאות? הרי אנחנו היום, ההגדרה הזו של חרדי מול דתי-לאומי, או מול ציוני-דתי, היום חוצה אותנו בכל המישורים. אנחנו לומדים במוסדות שונים, השידוכים נפרדים כמובן, ישיבות אחרות, תקציבים אחרים, תפיסות, הכל, עיתונים אחרים, רבנים אחרים, הכל אחר, לבוש אחר. חוץ ממה? חוץ מהמהויות. כי במהויות אין באמת הבדלים.
לא, חוץ מהפוליטיקה, שנייה, חוץ מה... אתה אומר כזה דבר, וזו אמירה מעניינת וכנראה נכונה. בכל הסוגיות המשמעותיות, בצלאל סמוטריץ' כסמן של הציונות הדתית, מצביע כמו גפני שהוא סמן של החברה החרדית. בכל הדברים המשמעותיים. אז בתכלס, בכסף, בגלט, בדה פקטו, זה אותו הדבר. אבל עושה רושם ש... כאילו, אתה בעצם אומר שכל הסוגיות האלה של ה... באמת, מה שאתה אומר, בגדים שונים, רבנים שונים, או עיתונים שונים, עולם תוכן אחר לגמרי, זה בעצם לא באמת, כאילו, כל הדבר הזה מפריד אותנו מודרנה, לא מודרנה? הרי יש חרדים מודרניים ועדיין הם בתוך הסיפור הזה.
פה יש נקודה לוגית שצריך לשים אליה לב. אתה יודע, אני אביא דוגמה מהגמרה. הגמרה אומרת שקודשים קלים המון בעלים, רבי יוסי הגלילי, כן? קודשים קלים המון בעלים. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה פירוש ממון בעלים? הרי זה מה שצריך להקריב אותו ולעשות מה שצריך לעשות, אפילו...
אני רק אגיד שקודש קל לכל החילונים שמסתכלים, זה בעצם איזשהו קורבן שאתה אמור להביא, אבל אתה אוכל אותו, זאת אומרת, זה בעצם קורבן שאתה מקריב לאלוהים, אבל הוא לא קורבן מהסוג הממש ממש שווה, אלא מהסוג קצת פחות שווה. בסדר, רק...
פחות שווה, אני לא יודע, אבל כן.
בסדר, נו, אם אתה לא הסברת, נו, אז מה אני...
אוקיי. אז זה באמת לא כך משנה לי מה ההגדרה, אלא פעם שאל אותי מישהו, תגיד, אני בעצם התלבטתי, מה פירוש ממון בעלים? באיזה מובן זה ממון בעלים? הרי כל מה שאני יכול לעשות עם הדבר הזה מוכתב לי. אז אמרו לי, תראה, למשל אפשר לקדש אישה בחלק הזה של הבשר שמסור לי לאכול אותו. אחרי זה ממון בעלים, אני אומר, מה זאת אומרת, זה שאפשר לקדש אישה זאת השלכה. אבל אני שואל על הסיבה, לא על ההשלכה. באיזה מובן זה ממון שלי, כשההשלכה תהיה שאם זה שלי, אני יכול לקדש אישה. וקשה מאוד לתת לזה תשובה. ולכן הרבה פעמים, אני חוזר לנמשל, השאלה, המוסדות שלנו שונים, העיתונים שונים, הרבנים שונים, הלבוש שונה, המפלגות שונות. אבל כל אלה הם כלים. זאת אומרת, הלבוש והמוסדות והפוליטיקה והרבנים הם שונים, כי אנחנו מאמינים באג'נדה אחרת. ואת האג'נדה הזאת מובילים מוסדות, רבנים, עיתונים, מפלגות שונות. אבל אני שואל, האג'נדה לא אחרת. אנחנו נשארים, כל המעטפת שונה, בלי שהאג'נדה שאותה מעטפת אמורה לקדם, תהיה שונה.
אתה אומר בעצם, כשאנחנו נוריד את כל הדברים האלו, נגיד, רגע, 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 אבל בפועל, מה באמת מוביל?
למה מחנך את הישיבה החרדית מול הישיבה החרדלית? לא, למה אלה לובשים מעיל ואלה לא לובשים מעיל, או אלה מקבלים תקציב מגפני ואלה מקבלים תקציב מסמוטריץ'. אני שואל, אוקיי, התקציבים באים, אבל בשביל מה באים התקציבים? את מה הם באים לקדם? אז אתה מסתכל על זה, אתה רואה שיש כמובן כמה אמירות תיאורטיות כאלה או אחרות, התחלת דגאולה ועקבת דמשיכה וכל מיני ביטויים שאף אחד מהאומרים אותם לא מבין בעצמו. אבל השאלה, מה בפועל זה אומר? בפועל, בסופו של דבר, בשאלות שמנסרות היום בחלל העולם, אין הבדלים. ההנהגה של הציונות הדתית, של הדתיות הלאומית, היא הנהגה חרדית לכל דבר. כל הרבנים שמובילים אותה, החלטות שמקבלים, ההצבעות בכנסת, הן חרדיות לגמרי. לא תראה הבדל. עכשיו, למה לא? זה לא מקרה. כי באמת התפיסות שלהם דומות. גם לגבי מעמד האישה, גם לגבי לימודי חול דרך אגב. התפיסות בסך הכל די דומות ומצטמצמות. הן לא זהות, אבל הן מצטמצמות מאוד. חרדים כבר מתחילים ללמוד יותר, החרדלים לומדים פחות, זאת אומרת, העסק הזה כבר ממש לא מחולק כמו שהיה מחולק פעם. האמירות של הרב קוק שאפשר למצוא המון דברים יפים בכל מיני מקומות, הן אמירות תיאורטיות. אין להם, בביטויים המעשיים, האנשים האלה יוצאים נגד כל דבר שנמצא מחוץ לדלת האמות שלהם. ועכשיו, אני לא טוען שזה כל הציונות הדתית, הפוך. כל הטענה שלי זה שיש פה גוון אחר בדתיות הלא חרדית, שאיכשהו נעלם, אין לו ייצוג, אין לו שם, אין לו זהות משלו, ולכן איכשהו בגלל ההיעדר הזה, וקום תמיד מתמלא, אז בגלל ההיעדר הזה, איכשהו נותן ל, 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 למוסדות ולרבנים, למנהיגים, להוביל אותו, כשהם מנהיגים אולי של הציונות הדתית, וגם זה אני בספק, אבל בטח לא של הדתיות המודרנית. ואני לא חושב שאגב, שהדתיות המודרנית היא מיעוט קטן, אני חושב שיש הרבה מאוד כאלה. אפשר לדבר על למה האלקטורט שלהם בדרך כלל הוא קטן, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד כאלה בציבור, ואין להם ביטוי. תשאל אותם מה הזהות שלך, דתי-לאומי. והבאתי לזה הרי דוגמאות גם, יש לזה דוגמאות מעשיות מבדחות ומשעשעות, אבל כשאתה מסתכל על זה, זה דוגמה נהדרת, הבחירות לרבנות הראשית, מה שכתבתי שם. זה הרי דוגמה נהדרת. כשאני מדבר על הבחירות האחרונות לרבנות הראשית, לרבנים הראשיים, אז היו שם 7 מועמדים. שניים מהם נחשבו חרדים מובהקים, הרב יצחק יוסף, אל שנבחרו, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, הרב בוארון נגיד, נשאיר אותו רגע בצד כי ההגדרות שלו יותר קשות, והיו 4 ציונים דתיים, כולם בנים של, לא משנה כרגע, רובם, בנים של. עכשיו, היה כנסים של כל הרבנים המובילים, לא כל, אבל הרבנים שנקראים הרבנים שמובילים את הציונות הדתית, בחירי רבני הציונות הדתית, אין לי מושג מי מינה אותם, אבל הם תמיד מכונים כך וכך מתייחסים אליהם, הם מנהיגים מיעוט מאוד קטן ולא מעניינים את אף אחד, אבל הם רבני הציונות הדתית, והם התכנסו שם כדי למנוע מהרב סתיו להיבחר בעצם, זה היה מטרת ההתכנסות. בסופו של דבר הם הצליחו, זאת אומרת מי שנבחרו זה 2 החרדים, וזה היה נגיד 2-4 אם אני משאיר את הרב.
כן. אני רוצה לצטט את מה שאתה אומר, הרוב השמרני בחלקו ציוני דתי ובחלקו חרדי זכה ובדין, הם היו הרוב. המיעוט הליברלי שהרב סתיו הפסיד ובדין, שהרי הוא המיעוט. אז על מה קוננו המקוננים? מה הייתה פה ההפתעה? האמת היא כשאני קראתי את זה, את מה שאתה כתבת, ושאלתי את עצמי, רגע, שנייה, זה גם החזיר אותי קצת לסיפור של הרב מצגר, כן? שלפי האגדה, החרדים עמדו על הרגליים כדי שהרב מצגר ייבחר לרבנות הראשית, כדי לעקור שום, כל תוכן מהמוסד הזה, כן? אז עושה רושם שיש פה איזשהו משהו שהוא כן משתמע, עוד פעם, לגבי המתמטיקה שלך אני מסכים, הרוב השמרני זכה, וזה היה העניין, ולא רצו את הרב סתיו.
לא, אבל לא פחות חשוב מזה, צריך להבין, זאת האמת. אבל עכשיו, המציאות הייתה אחרת, אנשים חיו בתודעה אחרת לחלוטין. אנשים חשבו איך זה יכול להיות שהציונות הדתית הפסידה כשהם היו הרוב. ואני שואל לא רק מהי האמת, אני שואל איך יכול להיות שכל העולם חי בתמונה כוזבת, בתודעה כוזבת. אנשים שואלים, רגע, איך לא השכלנו להתלכד והתפלגנו וכך הפסדנו? לא הפסדנו ולא כלום. המאבק לא היה בין ציונים לחרדים. המאבק היה בין ליברלים לשמרנים, והרוב זכה. אבל אנשים כל הזמן שואלים, כמו ההצעות האלה, למה סמוטריץ' לא מכניס ליברלים כדי שיהיה ייצוג לכל גווני הציונות הדתית? איזה מין שטויות אלה? למה שגפני לא יכניס ליברלים? מה הקשר בין הדתיות החרדלית לבין הדתיות המודרנית? אני לא רואה שום קשר. בעיניי החרדל זה עוד חסידות במסגרת החרדית. ההבדל בין החרדל לבין החרדים לא שונה מההבדל בין בלז לגור. יש הבדלים בין כל 2 קבוצות חרדיות. אז החרדלים הם גם עוד סוג של קבוצה. אז מה? למה אנחנו מניחים שהאחדות הציונית, זה שכולנו אומרים על יל ביום העצמאות, זה הופך אותנו למגזר אחד. ליחידה אחת.
אתה אומר, העובדה שאתה מוכן להכניס ספרים של הרב קוק, לאו דווקא אומר שמה שיש בינך ובין, כאילו, הרי ברור לגמרי שמה שיש בין הר המור...
זה ספרים של הרב דסלר.
יפה, זאת אומרת, ברור לגמרי שמה שיש פה איזשהו משהו מאוד מוזר, אתה אומר משהו יותר חזק, שישיבת מרכז, שהזמינה בשמחת תורה, כן, אנשים חילונים מאוד, כן, את עזר ויצמן, שהוא, נכון, שהאגדה אומרת שהוא הגיע פעם אחת אחרי משחק של מכבי, או שהמשחק בירושלים, ואמר, אני לא יודע הרבה דברי תורה, אבל אני יודע פסוק מההפטרה, הנביא אומר לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, ואני אומר לכם גם בחיל וגם בכוח. אז את עזר ויצמן הזמינו למרכז, ואת נפתלי בנט לא הזמינו למרכז. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאתה אומר. הרי בסופו של דבר, מרכז יושבת כציר שלא תזמין את נפתלי בנט כראש ממשלה, בדיוק על הנקודה הזאת. אתה הלכת למקום אחר, ויותר מזה, אתה בגדת בנו, לאו דווקא בהקשר הפוליטי, כי היו כבר שמאל, אלא אתה בגדת בנו בהקשר השמרני. זאת אחת מהנקודות
שלך. החרדים. החרדים מתנגדים יותר לציונות הדתית מאשר לחילונים. יותר קל להם לעשות שיתוף פעולה עם חילונים מאשר עם ציונים דתיים. גם החרדלים ככה. אותו דבר. מבחינת חרדלים, בנט זה סדין אדום.
וזה מה שאתה מדבר הרבה במניפסט. אבל אני רוצה לחזור שנייה קודם, כי אתה אומר מודרן אורתודוקסט, או דתיות מודרנית, או דתיות ליברלית, וכאשר אתה מדבר על זה בסדרה, שאגב, סדרה מצוינת ביוטיוב של שמרנות מול מסורת, או מול מודרנה, ואתה אומר את הדברים הבאים, אני מצטט. אתה מדבר על זה שיש שמרנות פשטנית, כן? מול שמרנות מדרשית, והגדרה שלך לדתיות מודרנית, היא מישהו שמוכן לעשות מדרשים, לא רק לפי שינוי העובדות או המציאות, אלא גם שינוי ערכים. במניפסט אתה כותב משהו טיפה שונה, אבל ממש במשפט, כן? מבחינת הדתי המודרני, גם בסיס מוסרי ואנושי כללי מספיק כדי לתקף ערכים ולהיות מחויב להם. מבחינתו, לא חייבים למצוא לכל ערך מקור בתורה. דתיות מודרנית גם מוכנה להתחשב יותר באילוצי המציאות ובתפיסות עכשוויות, בבואה לעצב את חייה ואמונותיה, ולעיתים גם את ההלכה. עכשיו, בוא תסביר את זה, כי זה ממש נשמע כמו גייגר וצונץ, פחד פחדים.
אוקיי. אז הטענה שלי בעצם זה שרצון השם בא לידי ביטוי בשני מישורים. זה כמובן שיעורים תיאולוגיים, אני לא יכול יותר מדי להיכנס לזה פה. ומישור אחד זה המישור ההלכתי. והמישור האחר זה מישור ערכי, מוסרי, אנושי וכדומה. המישור האחר הוא אוניברסלי בהגדרה. אני לא מכיר בקיומו של מוסר יהודי, זה אוקסימורון. אין דבר כזה מוסר יהודי, אגב, גם אין דבר כזה מחשבת ישראל. זה הכל ביטויים ריקים. יש מחשבה נכונה ולא נכונה, יש מוסר נכון ולא נכון. אם המוסר הנכון בא מגוי, אני אקבל אותו, ואם המוסר הלא נכון בא מיהודי, אני לא אקבל אותו. חשוב ככל שיהיה, ואותו דבר עם עקרונות מחשבתיים.
אגב, הטענה הזאת, שנייה רגע, כי אתה אומר דברים חריפים, הטענה הזאת, לצורך העניין, נשים את הדברים בפרופורציה, איפה זה מתנגש? כאשר הלכה מתנגשת עם מוסר, לדוגמה, וזה לא משהו שאני הבאתי, זה אתה מביא אצלך, אז איך אומרים, תאכלת דייסה שבישלת, כהן שאשתו נאנסת, לפי ההלכה צריך לגרש אותה. מה עשתה אשתו, מה עשה הכהן? לא יודעים. אבל אתה אומר, הנה, זה דוגמה לציווי שהוא לא מוסרי והוא הלכתי, מה אני עושה איתו שאלה? יכול להיות שאני, ופה אתה אומר, או אני אגיד בזהירות, שאני אבטל את ההלכה מפני הציווי המוסרי, זה נכון? כי אני רוצה ממש להיות זהיר במילים.
לא, זה לא נכון. יש קונפליקטים שבהם זה כן נכון, ויש גם מקורות שעושים את זה, זאת אומרת, זה אפילו לא המצאה שלי, רק אני מוכן לשים את זה על השולחן במפורש. אבל במקרים שבהם התורה עצמה אומרת מה צריך לעשות, אז התורה, ההנחה שלי, זה שהתורה בעצמה שקללה כבר את הערך המוסרי מול הערך הדתי, אני קראתי לזה התנגשויות מובנות, אינרנטיות, ובמצב כזה מה שהתורה אומרת בעצם גובר. במצב שבו ההתנגשות היא לא משהו שמובנה, אלא משהו מקרי, כמו פיקוח נפש ושבת, אז שם באמת חכמים צריכים להחליט מי גובר על מי. וגם בהתנגשות של מוסר והלכה, אם זה לא מובנה, אז אנחנו צריכים להחליט מה גובר על מה.
אבל רגע, אבל אני רוצה לחזור לדוגמה הקלאסית של הרב ליכטנשטיין, שאסור להציל את הגוי בשבת. אז הרב ליכטנשטיין אומר שהוא לא יודע, כן, אם אני זוכר את הציטוט, שהוא לא יודע אם הוא יהיה במצב כזה, אם הדתיות שלו תהיה מספיק חזקה כדי לא להציל את הגוי בשבת. נו, אז הוא בעצם אומר, גם כשיש התנגשות מובנית, אני לא מבין מה זה, פה התנגשות גם מובנית, אומר הרב ליכטנשטיין, נו, בהתנגשות מובנית, אני ילך לצד המוסרי.
קודם כל, מה שאתה ציטטת מהרב ליכטנשטיין, גם אני נהגתי לצטט, ופעם היו כאלה שאמרו לי שזה לא נכון, הוא לא אמר את זה אף פעם, אז אני לא 100% בטוח שהוא אמר את זה, אבל גם אני שמעתי את זה בשמו, אבל שים לב, הוא אומר שהוא לא בטוח שהוא יעמוד בזה, אבל הוא כן חושב שזה מה שצריך לעשות.
או שזה טונג'ינצ'יק, לא, אני כשאני שמעתי את זה, זאת אומרת, הטענה הייתה שיש פה, לא, זה לא שהוא חושב שזה מה שנכון, זאת אומרת, יש לו, הייתה אמירה מעבר לזה.
מה שאני שמעתי, עוד פעם, זה כמובן הכל שמועות, כן. שמירות הציטוט המקורי, אם בכלל הוא קיים. מה שאני שמעתי זאת האמירה, אני לא יודע אם אני אצליח לעמוד בזה. זה, וזו אמירה אחרת.
לא, אבל אם זה, לזה, לא, בסדר.
מעבר לזה אני רוצה לטעון, שזאת לא התנגשות מובנית. בגלל שלא כתוב בתורה שלא מחללים שבת להציל גוי. זה חזל, הגיעו למסקנה מסברה, מפה, משם, זה לא כתוב במפורש בתורה. וכאן זאת שאלה קצת אחרת, זו נקודה מאוד עדינה וצריך לדון עליה, אבל אני מדבר על דברים שכתובים בתורה. דברים שכתובים בתורה, השמדת המלאק. אז אני אומר, טוב, יש פה בעיה מוסרית, אבל התורה עצמה לקחה את זה בחשבון, אגב, הראשונים גם שם קצת מקצצים את הכנפיים, אבל התורה עצמה לקחה את זה בחשבון, וכנראה היא אומרת לנו שהערך הדתי גובר על הערך המוסרי. אבל בהקשרים שהם לא מפורשים בתורה, אלא הם תוצאה של מדרשי חז"ל, של סברות, של פרשנויות, זה כבר לא clear cases.
אבל שום דבר הוא לא כתוב בתורה, אבל אין שום דבר שכתוב בתורה, הכל זה פרשנויות, אז אני לא... עכשיו, אני מבין שאתה אומר, עוד פעם, האמירה המרכזית שלך, שמדרשי חז"ל ומידות הדרש, הם בגדול, לא, מידות הדרש הם סומכות יוצרות, אבל כל המדרשים הם בעצם רק נועדו לחזק, רק לשכנע את המשוכנעים. בן אדם לא משנה את דעתו בעקבות מדרש. אבל שוב, התורה... מה?
מדרש לא הלכתי.
כן, מדרש לא הלכתי. כן. אבל שוב, כשמשהו כתוב בתורה, גם כתוב עין תחת עין, ויש פרשנות, כתוב זה, ויש פרשנות. כל דבר, אני לא מבין מה אתה אומר, מה, בגלל שזה כתוב בתורה, אז את הכל מפרשים.
אז מה? אז אם את הכל מפרשים, אז הכל, כשהוא יתנגש מול מוסר, יכול להיות שהוא ידחה. זה הכל, אני לא נכנס בכלל לשאלה של המינונים. אני רק אומר, קובע עקרונית. אם יש משהו שכתוב במפורש בתורה, אז גם אם הוא סותר עיקרון מוסרי, אני מניח שהתורה עצמה עשתה את החשבון, והיא אמרה לי, מה צריך לעשות? דבר שהוא יוצא באמצעים פרשניים, סברתיים, כאלה ואחרים, והוא מתנגש עם עיקרון מוסרי, זה כבר לא בטוח. יש, עוד פעם, זה
מסוגל. זה מדרש, לא בטוח. מה זה מדרש פרשני שמסתמך על שינוי בעובדות?
מלא דברים, מה זאת אומרת? למשל, המאירי ביחס לגוי. המאירי אומר, באמירה מאוד מרחיקת לכת, היום אם מישהו היה אומר את זה, היו צולבים אותו. הוא אומר שכל הכללים, דאורייתא ודרבנן של היחס לגוי, בטלים ומבוטלים בזמנו, בגלל שהכללים האלה נאמרו על גויים שלא היו גדורים בנימוסי האומות. ובזמנו, מה-14, כן, בפרובנס, הגויים היו גדורים בנימוסי האומות, הם התנהגו כמו בני אדם נורמליים וסבירים, ולכן כל הדינים, דאורייתא ודרבנן בטלים.
וטענת טולה מיטב, זאת אומרת שאישה מעדיפה...
זה בדיחה שוברת מול האמירה הזאת.
ושאישה מעדיפה להיות נשואה למוכה שכין, ובלבד להיות נשואה, זה שינוי במציאות?
זה אני אומר.
לא, אז אני שואל, האם מבחינתך זה שינוי במציאות?
ברור. זה א' ב', אני חושב שזה כל כך פשוט, שאם הרפורמים לא היו משגעים את המוח לכל השמרנים, אז כולם היו מסכימים מיד עם הדבר הזה.
אוקיי, ועכשיו, אז בוא ניקח סוגיות אחרות, שאתה אומר, אוקיי, זה שינוי של ערכים. שינוי ערכים מה? זה בעצם אומר שאני יכול, הערך שלי לגבי האמינות של אישה, או המקום של אישה במרחב הציבורי הוא כזה, ולכן אישה היא לא תהיה פסולה לעדות, לצורך העניין. על זה אני מדבר?
לא, אז זה תלוי. אם אתה תולה את זה בהשכלתה של האישה, או מעורבותה בחיים, זה עוד פעם עובדות. אם אתה תולה את זה בערך השוויון, זה כבר ערכים. לכן, תלוי מה המדרש שאותו אתה מציע, מה השיקול שאותו אתה מציע, זה מאוד עדין.
כן, ופה אתה עושה קומבינה, שאני לא אוהב אותה, ואתה אומר כזה דבר. המודרן אורתודוקס שאנחנו חשבנו עליו, זה המודרן אורתודוקס האמריקאי, הגרסה האמריקאית, שזה לכאורה מה שהיה, כאילו, הרי אתה אומר דתי מודרני, אז תן לנו דוגמה על מי אני צריך להסתכל ולהגיד ככה. אז אתה אומר, חשבנו שזה דתי אמריקאי, במניפסט אתה רק אומר, זה לא מה שיש בארצות הברית, ובשיעור 10 אתה מרחיב את זה ממש. אז מה הבעיה עם דתיים אמריקאים, שהם לא מודרן אורתודוקס?
אין לי שום בעיה, זה רק לא המודל שעליו אני מדבר. הדתיים האמריקאים, אני מרחיב בזה יותר בשיעורים, בחוברת הרי אני לא יכול להיכנס...
נכון, נכון, אבל זה כן, בגלל שאני אומר, רגע, אז אם אין לך שום דבר להגיד, זאת אומרת, אני צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, הוא מדבר על משהו כזה, אז אני רוצה להבין, מה שיש בישיבה יוניברסיטי, זה לא המודל ההיפותטי שאתה מציע.
לא, לא.
למה?
אני מכיר מהישיבה יוניברסיטי, אני לא מכיר את זה מאוד לעומק, מה שאני פגשתי זה לא זה. הם אנשים שמאוד מאוד נצמדים למקורות ולפרשנויות של המקורות, הם ערים למה שקורה סביבם, אבל בסוף בסוף הם, הכלים ההלכתיים שהם משתמשים בהם, זה כלים שמרניים לחלוטין, כמו חרדים. רק הם לא, פחות מפחדים מהרפורמה במובן הזה, שהם מוכנים לעשות את השינויים המתבקשים, על ידי פרשנות שנצמדת למקורות בדיוק כמו החרדים, אבל מתחשבת בנסיבות שמסביב. אני אתן לך דוגמה, פשוט איפה זה, איפה נפל לי האסימון הזה. היה כינוס של הפורום האורתודוקסי, שרצו להקים איזו שלוחה של המודרן אורתודוקס בישראל, להקים פה את המודל הזה. והזמינו אותי לתת שם את אחת ההרצאות, אז אני דיברתי שם על היחס להרכאות של גויים, כי לבתי המשפט בעצם, שלנו בישראל, והשאלה אם זה הרכאות של גויים או לא. ואני הצעתי שם איזושהי הצעה שלא מתבססת על מקורות אלא על סברה. או לא על סברה אפילו, אלא על טענה של פסנישט. כאילו, אתה לא יכול להתעלם ממערכת משפטית שאתה אזרח במדינה מודרנית. פשוט לא אופציה. אין לי מוצא הלכתי. במובן הזה אני מסכים לגמרי עם כל גדולי החרדים. אני לא מקבל את כל המוצאים ההלכתיים, בעיניי לא מחזיקים מים.
זה לא דינה ממדינה, זה לא משפט המלך, זה לא זה.
לא, לא.
זאת אומרת, הדרשות הרן שיש פה מערכת חוקית של המלך שעושה מה בראש שלו, זה לא המקבילה...
לא, בסדר, אבל השאלה היא איפה משפט המלך יכול לעשות את זה. בתי המשפט שלנו זה לא משפט המלך. בתי המשפט שלנו עוסקים גם במשפט מהותי, לא רק בכל מיני דברים שהמלך מטפל בהם מהצד. אין לנו מערכת דתית ומערכת של מלך במקביל, כמו שדרשות הרן אומר. יש לנו רק את המערכת של המלך. זה לא חוקי בעליל. לא חוקי הלכתית, כן? זאת אומרת, זה, התירוצים של האנשים שיוצאים נגד זה לא מחזיקים מים בעיניי. מצד שני, התפיסה השמרנית לא מחזיקה מים, אפילו השמרנים עצמם הרי לא מתנהגים כך. אחד הדברים המדהימים זה לראות את הנהירה המונית של חרדים ללמוד משפטים היום.
או שבפונוביץ', או שבמאבקי הירושה של פונוביץ' הלכו לבית המשפט האזרחי.
מילא, אבל אני אומר, כתופעה חברתית, המקצוע שהיה צריך להיות הכי בעייתי בעיני אנשים חרדים, הוא המקצוע שלנו הם הולכים. למה? כי לכולם ברור שאתה לא יכול להתעלם ממערכת משפטית, שאתה אזרח במדינה מודרנית. יש פה מערכת משפטית, בלעדיה זה לא יכול להתקיים. עכשיו, קשה מאוד להכניס את זה לתוך איזשהו דפוס הלכתי, אבל מצד שני, אתה לא יכול להתעלם מהמציאות, זאת המציאות. אז מה עושים החרדים? הם קורצים. וגם השמרנים, החרדלים. הם קורצים, הם הולכים לבתי המשפט, הם שולחים את הילדים שלהם ללמוד משפטים, אבל הם ממשיכים לדבר בשפה של הרכאות של גויים וחס ושלום, ושולחים יד בתורת משה ונוטע עשירה אצל המזבח, וכל מיני דברים כאלה. זה כפל שיח שמאוד מקובל בעולם החרדי, כולם מבינים שאף אחד לא מתכוון לשום דבר, וממשיכים לדבר הכל כרגיל. הסיסמאות נשארות תמיד אותו דבר, אנחנו נצמדים לדרכי אבותינו ברמת הסיסמאות. אבל הפרקטיקה הם מאוד פרגמטיים החרדים, הרבה יותר מאשר החרדלים אגב. הם מאוד פרגמטיים, ולכן הם הולכים לבתי משפט, והם הולכים ללמוד משפטים והכל בסדר. ואני טוען שרשים את זה על השולחן. אני אומר, הנסיבות של היום לא מאפשרות לנו לקיים את ההלכה הזאת של הרכאות של גויים, ביחס לבתי המשפט.
אני חייב לשאול אותך שנייה איזושהי שאלה אחת נקודתית לגבי החרדים בחול, מכיוון שזאת סוגיה שתוביל אותי הלאה. מצד אחד, אתה אומר שהחרדים בחול הרבה פחות מפחדים לעשות שינויים, אתה יודע, מי זה שרמושה פיינשטיין אמר שאפשר לעשות הבדלה על קוקה קולה, תראה איזה פינוק, עד, אתה יודע, עד היום, לצורך העניין, הנושא הזה של השכלה, כן? אם אתה רואה חרדי בארצות הברית, קח את בן שפירו, שיש לו כיפה שחורה, הקשר בינו ובין החרדי הממוצע בבני ברק, הוא פחות או יותר קשר של DNA בין שני בני אדם. אבל, מהצד השני, אתה אומר שהפחד שם מלהזדהות כרפורמי הוא כל כך גדול, שהם חייבים להבדיל את עצמם בצורה משמעותית מהרפורמים. אז
איפה
שני הדברים האלה עובדים ביחד?
זה חופש שלנו יש ולהם אין. ולכן אני חושד שרבים מהם בתוך ליבם כן מתאימים למודל שאני מדבר עליו. אבל פרקטית, מה שקורה שם זה לא מה שאני מדבר עליו.
אבל לנו יש חופש שאנחנו לא משתמשים בו, כי אנחנו לא מפחדים להיות רפורמים.
ואני קורא להשתמש בו. זה מטרתי בחוברת הזאת ובשיעורים. אני קורא להשתמש בו. אני אומר שהפחד הזה מהרפורמים קושר לנו את הידיים ואת הרגליים והופך אותנו לאידיוטים. עכשיו, מה קורה? אחת הדרכים שאני מציע להתמודד עם זה, זה להגדיר טוב טוב מושגית מה זה רפורמי ומה זה לא רפורמי. כי ברגע שהמושגים נהירים לי, יותר ברור לי מה קו הגבול, איפה אני מסכים איתם ואיפה אני לא מסכים איתם. כשהמושגים לא בהירים, אז כל דבר שנראה כמו רפורמי, אתה לא תעשה אותו כי אתה תפחד. ולכן דווקא למרבה האבסורד, דווקא העיסוק בבירור המושגי של מה זה שינוי במסגרת הלכתית, מה זה רפורמה, מה זה אורתודוקסיה, מה זה כל הדברים האלה, דווקא הוא מאפשר לי חופש יותר גדול, כי אני לא צריך לפחד מקווים עמומים, אני יכול להסביר איפה אני מתווכח עם הרפורמים ואיפה אני מסכים איתם. אני לא צריך לבדל את עצמי ברמה הסוציולוגית, או ברמה בלבטית נקרא, כן? שבלי להיכנס להגדרות. וזה מה שקורה בארצות הברית. ואני חושב שברגע שעושים את ההגדרה הזאת, מה שאני ניסיתי בסדרת השיעורים הזאת, אז רואים שאפשר להגדיר בצורה טובה את הזהות הזאת של דתיות מודרנית, ולא צריך להיבהל מהדמיון שהחרדלים והשמרנים תמיד זורקים אותנו, אתם רפורמים, לייטים, או מה שלא יהיה, לא, אנחנו לא.
טוב, אז אני יש לי שאלה, וברור לי שכנגד השאלה שלי אתה תביא לי את משל הבגדי הים, אז בוא תביא אותו כבר עכשיו, ואז אני אשאל את השאלה. נעשה את זה הפוך.
לא, הטענה היא ש... כן, משל בגדי הים זה רק התחלת הסיפור, אבל משל בגדי הים בעצם אומר, קבוצת אנשים הולכת עם בגדי ים במדבר. אבותיהם גם הלכו עם בגדי ים במדבר. באיזשהו שלב הם מגיעים לאזור קר. עכשיו, יש קבוצה, תת קבוצה אחת אומרת, אנחנו ממשיכים מסורת אבותינו בידינו, ממשיכים ללכת עם בגד ים למרות שקר. קבוצה אחרת אומרת, מה פתאום, קר לנו, אנחנו מחליפים לדובון. אתה שואל, מי הרפורמי פה? ברור שהשניים רפורמים, והראשונים שמרנים, אורתודוקסים, נכון? ואני טוען זה לא בהכרח כך. אלה שאומרים אנחנו מחליפים לדובון, השאלה מה הנימוק שלהם. אם הנימוק שלהם אנחנו מחליפים לדובון כי אנחנו מצפצפים על מסורת אבותינו, הם רפורמים, או כופרים, או לא משנה איך שתקרא להם. אבל אם הם אומרים אנחנו מחליפים לדובון, בגלל שהעיקרון שאותו אנחנו רוצים לשמר, זה לא שצריך ללכת עם בגד ים, אלא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אבותינו שהלכו באזור חם, אז הבגד המתאים למזג האוויר היה בגד ים. אנחנו שנמצאים באזור קר, הבגד שמתאים למזג האוויר הוא דובון. עכשיו, אנחנו משמרים את מסורת אבותינו באופן קפדני, לא פחות מהקבוצה שממשיכה לתת בגד ים, ואפילו יותר. למרות שהפרקטיקה נראית שונה, כי אבותינו הולכים בגד ים ואנחנו הולכים עם מעיל. אבל אם אתה תופס שהעיקרון שאותו צריך לשמר, זה ללכת עם בגד ים, אז אתה צודק. אבל אני כשמרן, קראתי לזה שמרן מדרשי, אני כשמרן מדרשי טוען, שהעיקרון שאותו צריך לשמר, וצריך לשמר, אני שמרן כמוך, רק העיקרון שאותו אני משמר, הוא לא החובה ללכת עם בגד ים, אלא החובה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, ועל זה אני אשמור בקנאות. עכשיו השאלה היא מי פה השמרן ומי לא שמרן.
רגע, תראה, אני רוצה לשאול משהו, אבל לפני השאלה, אתה יודע שאני מעריך אותך, נכון? באמת, ממש, הרבה, הכל, את כל הספרים, ממש, ממש מעריך. אתה מאמין לעצמך?
לגמרי.
אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כאילו, למה זה נראה לי שזה מטורף? כי אני הכרתי אותך דרך סדרת השיעורים על, על מידות הדרש, אוקיי? ואני יודע שבלוגיקה אפשר לעשות מה שרוצים, כן? אני עד היום זוכר את הדוגמה המדהימה שאסור למותר, אסור למכור באירלנד אלכוהול של 2 ליטר ומותר 3 ליטר, כן?
באירלנד,
זוכר הכל. ואפשר... אפשר בלוגיקה לעשות הכל. כשבן אדם ממשיך עם דובון, או כמו שקופל יקרא לזה, כן? יש לו איתותים רציניים, והוא, איך אומרים, ממשיך בדובון בחום, זה משהו אחד. אבל כשבן אדם אומר, עושה לומדס על המהלך הזה, של אני משמר את מה שעבוד... שאני, עוד פעם, שבדוגמת בגדי הים זה נחמד, אבל ברור לך לגמרי, שעם ההיגיון הזה, עוד 2 צעדים, כן? אפשר ללכת לאן שרוצים. בדיוק כמו שעם בריסק אפשר ללכת לאן שרוצים. זאת אומרת, אתה מוכן לקבל את זה שהמהלך שלך, סליפרי סלופ, ואני יודע שאתה שונא את המושג סליפרי סלופ, אבל אין מה לעשות, אני כן אשתמש בו עכשיו, הוא מושג שיכול בקלות להביא אותנו כמעט לאן שאנחנו רוצים, אם אני משמר את המהות שנמצא מאחורי הדברים?
אז אני אענה לך בתארתי.
ושוב, אני מעריך, אני מעריך, שלא...
תשובה ראשונה, ההלכה בין כה וכה עושה את זה, גם אם אני לא אגלה לך שההלכה עושה את זה, זה מה שהיא עושה. אתה מכיר מקום אחד בעולם שמקפיד על זה שלא יהיו שני בתי כנסת בעיר אחת? לא תתגודדו, איסור דאורייתא. נפסק ברמב״ם, שולחן ערוך. לא, למה לא? כי ברור היום שזה לא שייך. ברור היום שהמקום הוא לא מקום גיאוגרפי, אלא מקום אתני תקרא לו, מוצא, עדה, מה שלא יהיה. זה מהלך פרשני מרחיק לכת ביותר. אבל כולם שותקים, למה? כי ממשיכים לקרוץ. זאת אומרת, הרי כולם עושים...
אני מכיר את השינויים של איסור חדש, כן? איפה שבין המזרח, ששם זה היה רלוונטי, לא רלוונטי, ובין המערב, ששם עשו פליק פלקים באוויר. אגב, אדם ברוך ז"ל אמר שזה אותו דבר לגבי היחס להומוסקסואלים, בחברות שבהם זה היה נהוג, היחס היה הלכתית אחר לגמרי.
אוקיי, זה אני לא מכיר, אבל הטענה היא שמה שאני אומר בסך הכל, זה שאני אומר את מה שכולם עושים. רק הם לא מעיזים להגיד. עכשיו, מה שקורה, צריך להבין, עוד מעט נגיע לסליפרי סלופ, אבל צריך להבין שיש לזה מחיר כבד. כי כשאנשים פתאום מבינים את זה, הם מאבדים אמון לחלוטין בהלכה וברבנים שמובילים אותה. כי בעצם אומרים להם, אתם עושים מה שאתם רוצים. לעומת זאת, אני אומר, בוא נשים על השולחן שיש שיקולים כאלה, ננסה להגדיר אותם, איפה כן ואיפה לא, ולפחות תהיה שקיפות. אני לפחות אעשה את זה, אעמוד מאחורי מה שאני עושה, וגם אוכל להסביר במקום שבו אני לא אעשה את זה, למה לדעתי לא לעשות את זה. אתה לעומת זאת שלא מגדיר, לא תצליח להסביר כלום. ישאלו אותך למה אתה עושה את זה פה, אבל לא עושה את זה שם. רגע, לא, אתה תקרוץ, לא, אני לא עושה את זה פה. אתה תכחיש, אתה תשקר, כמו שעושים בדרך כלל. זה משקרים בסך הכל.
ולכן אני אומר... זה כמו שפעם נניח לפני דור, הרבה יצאו בשאלה, כי אנשים שאלו רק שנייה, למה ספונג'ה מותר לעשות בשבת, אבל אסור להדליק את האור? זאת אומרת, מהרגע שאין... עכשיו, שם יש אולי סיבה הלכתית, אבל אם אתה לא יודע, אתה הורס את הכל. אתה בעצם אומר הצד השני של הסליפרי סלופ הזה, שאנשים באים אליך, אומרים, בוא נחרטטו לי את הראש, כמו שפינקר אומר, חרטטו לי את הראש. אם אני למדתי שבנות שמתגייסות לצהל, זה דוגמה שחבר שלי חיים קאץ מאוד אוהב, אם אני למדתי שבנות שמתגייסות לצהל, זה כמו לאכול חזיר, כן? ופתאום אני מסתכל ואומר, לא, זה לא כמו לאכול חזיר בדיוק להתגייס לצהל, אז הכל כאילו, אז רק שנייה, אבל אתם אמרתם לי את זה בדיוק אותו דבר. והנזק רב על הדברים.
מה עם לימוד תורה לנשים? ומה עם, אתה יודע, נשים במועצות דתיות, הבגץ הידוע של לאה שקדיאל, שהקונצנזוס מלא מקיר לקיר, שזה הרמת יד בתורת משה, זה שטות מוחלטת כמובן, בגץ עם שופטים דתיים, מנחם אלון שם, לא קיבל את הטענה, וראה איזה פלא, פתאום אחרי זה נהיה מותר, החרדים בירוחם שאני גרתי שם, התנגדו לגבר דתי ותמכו באישה חילונית. למועצה הדתית. החרדים בירוחם, אותם אלה שהיו נשוא הבגץ. תבין? אז הם לא משנים. רק אני משנה. הם לא אומרים שהם משנים. הם משקרים. ואני טוען, תפסיקו לשקר. בעולם שלנו הכל חשוף, הכל שקוף, וכל שקר מתגלה בסוף. ולכן אני אומר, עזוב כרגע, אפילו אם אתה דן איתי רק טקטית, כי סליפרי סלופ זאת שאלה טקטית. אז אם אתה דן איתי טקטית, גם טקטית אתה טועה. כי השמרנות תשלם מחיר כבד על הטקטיות. אני חושב שהחילון הגדול שאנחנו נמצאים בתוכו, הוא לא תוצאה של הציונות הדתית, הוא תוצאה של החרדיות. ושהחרדיות לא יכלה להתמודד עם הרעיונות של ההשכלה, ועל זה אנחנו משלמים עד היום. אם היה שם אנשים שהיו מוכנים לשתף עם זה פעולה, באופן מבוקר, יכול להיות שהמחיר, אני לא יודע, זה חוכמה בדיעבד, אבל יכול להיות שהמחיר היה אחר לגמרי. התחושה היא ששברנות זה משהו שהוא בטוח, זו טעות גדולה. העולם שלנו מלמד אותנו כל יום מחדש, ששמרנות יש בצידה מחירים כבדים מאוד. וזה לא תמיד
אבל אנחנו... ערוץ שמרני פה, אז אני מבקש, כן? לפי הארץ, לפי עיתון הארץ, אני ערוץ שמרני, אז אני מבקש.
אוקיי.
הארץ אמר שהם אמרו, הייתי בכנס השמרנות, אז הכתב של הארץ אמר לי, רגע, אבל איך אתה קשור לפה? אמרתי לו, מה אני אעשה?
סטריאוטיפים של הארץ.
רגע, שנייה. אז אתה יודע מה? טוב, תן לי עוד שאלה. תן לי עוד שאלה, ועוד פעם, זאת שאלה שהיא גם אני התלבטתי אם לשים אותך ואת שנר באותו כובע, כי אתה באמת יותר פנאט ממנו, וגם הוא לא יכול לענות עכשיו, אבל אתם, עוד פעם, הרבה פעמים אתה מפנה אליו, והוא מפנה אליך, ועושה רושם שהרבה דברים אתם רואים עין בעין, וגם, וכנגד מה שקורה פה, שאלה נוספת שכאילו שעולה לי בתוך הסיפור הזה, אתה מנסה לבוא ולייצג איזשהו סקיצה של תיאולוגיה רזה, כן? בשני הקרחים האחרונים של ה... של הטרילוגיה, כן? גם אין אדם שליט ברוח ומהלכים בין העומדים. ושם אתה אומר כל מיני דברים מאוד מעניינים, כן? לגבי ההגדרה של גדול הדור, ולגבי הנושא הזה של, לגבי הנושא הזה של יחס לנשים, ויחס להומואים, ויחס לגויים, וגם אתה מביא רעיונות, זאת אומרת, מה שהיה עד חתימת הגמרא זה משהו מסוים, ומה שהיה אחרי זה זה משהו אחר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני מסתכל על החיים שלך דה פקטו. אולי, אתה יודע, בתור רב בערכאה משפטית, עם הרב ביגמן, אתה כן מרשה לעצמך לעשות דברים. אבל בתור, אתה דוס. דוס שמתייחס על הציבור הדתי בזלזול, על הציבור הסרוג. אגב, אחת הבדיחות היותר מצחיקות ויותר איומות ונוראות שלך, ואני מצטט אותך, כן? זה ש... אוי אוי אוי, זה מאוד ונורא. ש...
זה לא אוסף של פרטים.
לא, 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 זה אתה כתבת. אתה כתבת את זה. כתבת שההתלהבות בציבור הדתי מסיום הדף היום היא, אתה חושד שזה בגלל שזה הדבר היחידי שהם עושים אצל הציונות הדתית. אז בתור... עכשיו, זה באמת נכון, יש משהו, אתה ליטווק כמו שזה. איפה זה בא לידי ביטוי? אתה כן אוכל קטניות, אתה הולך עם מטריה, למרות שזה לא... כאילו, מה קורה פה? אתה נותן הרבה מאוד דברים, אתה אומר שעמוס עוז צודק לגבי זה שהכנסנו המון ג'אנק ולא הוצאנו שום דבר, כן? ויאללה, צריך להוציא, אבל אתה עושה רושם שבחיים הפרטיים שלך, חוץ מבכתיבה, אתה רק מדבר. זה נכון?
יש בזה משהו, זה לא לגמרי נכון, אבל יש בזה משהו. הקצב של השינוי המעשי הוא הרבה יותר איטי מאשר השינוי המחשבתי, אצלי. אני חושב שזה בדרך כלל ככה, אבל אצלי זה בוודאי ככה. קטניות אני כבר אוכל כמה שנים, גם כתבתי את זה וחטפתי על זה לא מעט, גם מחברים וגם...
כן, כן, שמעתי.
אבל כן, אני, זאת דוגמה טובה לעניין למשל. יש דברים שבהם, גם אם אני חושב שצריך לשנות, אני מבין שמסגרת דתית, חברתית מסוימת, דורשת איזשהו סוג של קונצנזוס. עכשיו, יש שאלות מסוימות שאנשים שואלים אותי ואני עונה להם תשובות כמו שאני חושב. לא כל דבר כזה אני מיד מתרגם בחיים המעשיים שלי באופן קבוע. חלק מזה הרגלים, חלק מזה עוד לא חשבתי שבעצם זה משהו ששווה לשנות. חלק מזה אני חושב שכדאי שיעבור איזשהו סוג של קונצנזוס לפני שאני משנה, וחלק אני כן קצת משנה.
אתה אומר, אבל יש דברים, אתה יודע, הרי חוץ ממטריה בשבת, כן, שזה לא, למרות שעכשיו יש פטנטים על המטריות, אבל כאילו עושה רושם, וזה מביא אותי לסוגיה השנייה. האנשים שמשנים, אתה יודע, מי שאשכנזי שאוכל קטניות, בידוע לך שהוא לייט, כן? עזוב אותך, אנומליה, כן? אבל איך בייז אמר לנו, ואיך לפלס אמר לנו, אם ראית, רגע, שנייה. הסתברותית, אני מוכן, איך אומרים, לאמר, שאם יש אשכנזי דתי שאוכל קטניות, אני מוכן לאמר שהוא יהיה לייט, ואני חושב שזה אימור הסתברותי טוב. עכשיו, אתה אנומלי. אנומלי בהרבה מאוד אספקטים. צריכים לראות את איך אתה כותב על אהבה. תראה, אהבה אומרים זה רגש טוב, אז נראה לי שצריך להתמודד עם זה, כן? איזה ליטווק שהולך לפי הראש בטירוף, אני רק מדבר על הבלוג שלך, אני מצטט רק מהבלוג, כל מיני דברים, אבל המהלך שלך, של בן אדם, שעמוק בתוך הלומדס ההלכתי, שהיה בכל אל חזוני, שתוך כדי דוקטורט או פוסט בוויצמן, כן? הוא אנומליה. אין כזה דבר. ואז אני שואל את עצמי, האם יכול להיות מצב כזה, של בן אדם שמביא זהות מודרנית דתית, והוא לא לייט, אבל הוא לא מיכאל אברהם. ולי בוא. נראה שזה סופר קשה. עכשיו תגיד לי, זאת לא שאלה, זאת שאלה מסדר שני, זאת לא שאלה בעומק, אז תענה על שאלה מסדר שני.
שאלה מצוינת, כי מחזירה אותנו לחוברת, ואת זה אני אפילו קצת מסביר בחוברת. הטענה שלי זה שכפולה, קודם כל אלה שנקראים לייטים, א', הם לא תמיד לייטים, אלא זה תיוג שהשמרנים מדביקים לכל מי שהוא לא שמרן. והיום מקובל לחלק חרדלים ולייטים, לזה זה מחולק הציבור הציוני דתי. זו שערוריה, זאת כניעה לתעמולה השמרנית הבזויה והנקלט ביותר. עכשיו, זה א', ב', גם הרבה מהלייטים הם לייטים בגלל שדחפו אותם לשם. כאשר אתה מבין שאנשים לא אוכלים קטניות סתם כי הם מטומטמים, ואתה אומר, רגע, אני את האלוהים הזה לא מוכן לעבוד, אתה נהיה לייט. אבל האמת היא שאם אני עכשיו אגיד לו, תשמע, גם אני את האלוקים הזה לא מוכן לעבוד. ולכן אתה לא צריך להיות לייט בשביל זה. בוא אני אעשה לך הלכה או יהדות רזה, תיאולוגיה רזה. ומאחוריה תוכל לעמוד ולהיות רציני, לא לייט. עכשיו, השמרנים יקראו לך לייט, כמו שהם גם קוראים לי לייט. לייט הם לא קוראים לי לייט, לייט זה...
זה רפורמי.
הם קוראים לי הרבה פחות מזה. אבל אני אומר, מה אכפת לי מהקריטריונים שלהם, הם מעניינים את הסבתא שלי. אני מנסה להציע
לך... אגב, שהסבתא שלך לא הייתה לייט. זה תן לי להגיד לך.
רחוקה מי.
לייט היא לא הייתה הסבתא שלך.
וגם אני לא.
נכון, אבל התלמידים שלך, זאת הנקודה, אתה מבין? אתה הרב של ה...
לא מסכים.
תקשיב, אני מוכן לקבל, שנייה רגע, יש משהו שאני מוכן לקבל איתך, זאת אומרת, אחת הדוגמאות של חינוך מיני, או של חוסר חינוך מיני בציבור הדתי, וזה אני שמעתי באוטובוס, זה שילדה או נערה דתייה, once היא לא שמרה נגיעה, כן? ברמת זה, אז מבחינתה הכל הלך לאיבוד, נגמר, הכל. ואת ההדרגתיות הזאת שהציבור החילוני מכיר בהרבה מאוד אספקטים, אין. זאת אומרת, once משהו נשבר, כן? once הלכת לצבא, once אכלת קטניות, once לא הקפדת על כלי שלישי, once הצבעת לא לפי מה שגדולי תורה אמרו, אז זהו, אז הכל הלך. ואז אתה אומר, לא, 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 שנייה, תקשיב, יש דברים שהם בקור, יש דברים שהם לא בקור, בוא תדע, יש דברים, אתה יודע. לא הגיוני יש מדרג למצוות, לא הגיוני שתקפיד על חלק בעוף, לפני שתקפיד על חלק בבשר.
סתם דוגמה. אני מוחה נגד מה שאמרת עכשיו, ולא מסכים לחלוטין. בעיניי אין שום מדרג. במובן הזה אני חרדי לגמרי. אין שום
מדרג. למרות שסוציולוגית אתה מסכים איתי.
סוציולוגית אני יכול להסכים להרבה דברים, אתה לא מעניין אותי סוציולוגית.
אוקיי, סע.
הטענה שלי זה שמי שעובר על ההלכה, עובר על ההלכה. אני מסכים שזאת לא עסקת חבילה, אבל לא בגלל הדירוג, לא בגלל המדרג, אלא בגלל שמי שלא מקיים דבר אחד, לפחות שיקיים את הדברים האחרים. מי שאכל שום יחזור ויאכל שום. זאת אומרת, זה משהו אחר. אני מדבר על משהו שונה לגמרי. אני לא מדבר על משהו שהוא פחות חשוב ויותר חשוב. אני מדבר על משהו שהוא לא נכון. אני מדבר על משהו שלאכול קטניות זה לא פחות חשוב, זה טמטום לא לאכול קטניות. אני לא מדבר שמי שאוכל קטניות צריך לסלוח לו ואל תאבד אותו, לפחות שישמור שבת. לא. אני אומר, כולנו צריכים לאכול קטניות, כיוון שמי שלא אוכל קטניות הוא מטומטם. זו הטענה של...
אוקיי, אז אני כנגד זה אגיד לך שיש הרי שני איסורים, אחד קטניות, אחד שרויה, ולכאורה שרויה זה דבר שאפשר לשמור אותו אם אתה סופר צדיק. אז יכול להיות מצב בעולם הדמיוני שלך, שבן אדם לא שומר קטניות כי זה מטומטם, אבל הוא שומר שרויה.
נכון.
והטענה שלי שבן אדם כזה לא נמצא.
מה זאת אומרת לא נמצא? אז אני עכשיו כותב חוברות וספרים ושיעורים כדי שהוא יימצא.
אבל אתה מסכים איתי לגבי הסיפור הזה?
לא, אני לא מסכים באופן גורף. אני מסכים שאין קבוצה גדולה כזאת, אבל לדעתי יש הרבה מאוד אנשים שבתוכם הם כאלה בדיוק. ובגלל שלא מציבים את הזהות הזאת כאופציה בין על שולחן, על מפת הזהויות, הם לא מוצאים את עצמם בשום מקום, והם אומרים, טוב, אם אני לא חרדי, אז אני לייט. אבל אני טוען, לא, יש זהות שלישית, זה הכותרת של החוברת שלי, יש זהות שלישית, וברגע שאני חושב שהזהות הזאת תוצג בפני אנשים, אגב, גם חרדים וגם דתיים לאומיים, הרבה מאוד משני הצדדים של המתרס ימצאו את עצמם שם, והם יפסיקו להגדיר את עצמם לייטים. הם לא יאכלו קטניות, הם יאכלו קטניות עכשיו, קודם הם אכלו קטניות בלי להבין שזה את הבסיס ההלכתי, אבל הם הבינו שזה מטומטם. ועכשיו אני אומר להם, תשמעו, אתם צודקים, זה באמת מטומטם. אז הם ימשיכו לאכול קטניות, אבל עכשיו הם כבר לא יהיו לייטים. אז הם יעשו חלק מהדברים, אני לא תמים, ברור שיש הרבה אנשים שהם סתם לייטים ולא מעניין אותם. אני טוען אבל, וכלפי הפלח הזה אני מפנה את הדברים שלי, יש אנשים שזה כן מעניין אותם. הם מתקוממים כנגד התמונה הדתית השמרנית, שהם לא מוכנים להשתייך אליה, ממילא כיוון שאין זהות שלישית, הם נשארים לייטים. ואני אומר, לא, יש אופציה זהותית נוספת. והאופציה הזאת, לדעתי, מכילה הרבה מאוד, גם המחנה שמכונה חרדי, וגם המחנה שמכונה ציוני דתי. כשהיא תוצב בפני אנשים כאופציה לגיטימית, שלא נדרשים להיות מטומטמים, אז הרבה מאוד אנשים לא יהיו לייטים. והם בתוכם, לדעתי, הם לא לייטים. הם מגדירים את עצמם כלייטים, כי הם נכנעים לתעמולה השמרנית.
למרות שההגדרה החרדית, גם אם אתה צודק בהקשרים החרדיים, ההגדרה החרדית היא כזאת, ההגדרה הסוציולוגית החרדית, ממה שאני מבין, היא כזאת שלא תאפשר לבן אדם להיות חרדי, או בסביבה חרדית, בקונסטלציה שאתה מדבר.
אני מכוון לנפץ את המושגים האלה, מה אכפת לי מהמושגים האלה? אז לא זה מושגים אנכרוניסטיים, זה מושגים שצריך להרוג אותם, מה...
אז אני, לא, אוקיי, בסדר, שנייה, לפני שהורגים פה דברים. בכל הסוגיות האלה, תמיד יש לנו את קטניות כבאמת הדוגמה, שאולי היא דוגמה לא פרית, מרוב שהיא מטורפת, כן? באמת מרוב שהיא מטורפת. אגב, אני שמעתי פעם שיעור...
איזה מלחמה הולכת על זה, אבל.
אני שמעתי פעם שיעור מרב ספרדי, שניסה להרגיע אשכנזים, שהוא אמר שבשנים האחרונות הוא מתעסק בנושא, והוא פעם שאל למה אשכנזים אוכלים קטניות, ואז הוא אמר, עכשיו אני רואה מה קורה, אני שואל למה הספרדים, למה הספרדים אוכלים קטניות, אבל הוא עדיין אוכל קטניות, כן? אז אני מסכים, אבל אתה יכול לתת לי דוגמאות אחרות חוץ מקטניות, שאתה אומר, תקשיב, זאת המקבילה הזוגית, המשפטית, הערכית לקטניות, מה? העניין הזה של נשים בבית דין, נשים כעדות, נשים...
נשים כעדות, אגב, אני לא סגור על זה. אני בהחלט חושב שיש לזה בסיס, אבל אני לא סגור על זה. אגב, מקבלים נשים כעדות היום בבתי דין רבניים. ואף אחד לא אומר את זה, כמובן, אבל עושים את זה כל הזמן. אותן קריצות. הם עושים את כל מה שאני אומר.
נשים כעדות בחתונה, נניח.
מקבלים אותם כי אתה יודע, כי זה לא עדות במובן הפורמלי, דברים כאלה. הנקודה היא, נשים, למשל, הסכמי קדם נישואין, תנאי בנישואין, אלה הדברים הבסיסיים, כי הם באמת יוצרים מצוקות. אני לא מדבר על דברים שהם סתם שטויות וזה לא מעניין את אף אחד. בסדר, אז שישאר, כל אחד יש לו את השטויות שלו. אבל יש דברים שהם יוצרים מצוקות ואין שום סיבה בעולם זה יקרה. זה הדברים הראשונים שהייתי משנה. עכשיו, אתה מבין, כשאני חיתנתי זוג עם תנאי, בסדר? ואז היא הגיעה כמובן, אני דרשתי מהם להירשם, כי אני לא אוהב את הטרנד הזה היום, שמתחתנים, אני מאוד אוהב שמתחתנים מחוץ לרבנות, אני לא אוהב שמתחתנים מחוץ לרבנות ולא נרשמים, כי זה יוצר בעיה הלכתית, משפטית, חברתית, קשה מאוד, ומשום מה, והרבנות היא זו שעושה את זה כמובן, כי למרות שבסיסמה היא מנסה למנוע את זה.
מה זה להתחתן עם תנאי? זה אומר שאין מצב של הגינות, נכון? זאת אומרת שבן אדם לא יכול...
עוד הרבה מאוד ממצבי הגינות נפטרים, כן. עכשיו, מה שקורה במצב כזה, אין דעה בהלכה שקידושין בתנאי לא תקפים. אין דעה כזאת. אין דעה שהתנאי בטל. אלא מה? אומרים לך, לא ראוי לעשות תנאי. בסדר? זה רוב הפוסקים חושבים שלא ראוי לעשות תנאי. עכשיו, זה, הזוג הזה שדרשתי מהם להירשם, הלכו דרך הרבנות שכמובן סרבה, ואז הלכו לבגץ. הרבנות הגישה כתב הגנה לבגץ, רצוף שקרים, פשוט שיקרו במצח נחושה. רבנים בשמות ידועים, פשוט שיקרו במצח נחושה, לא מדובר על, על, על מחלוקת, הוא חושב ככה, אני חושב אחרת, מחלוקות יש בהלכה, פשוט שיקרו. מבין? לטעון שהקידושים לא תקפים בגלל שיש תנאי, זה שקר. אבל הם לא מהססים לשקר, שבמקומות אחרים הם יעשו את מה שאני עושה. כל עוד זה הם עושים, כי הם המונופול. אבל הם גם לא יגידו את זה. אתה מבין? יש פה איזשהו, כל מה שאני, לדעתי, כל מה שאני אומר, בסופו של דבר זה קורה בהלכה. וקורה גם היום, דרך אגב.
אגב, כשהרב שרלו מדבר על מסורבות גט ואומר את המשפט, יש דין ואין דיין, הוא מתכוון לטכניקות שאתה מדבר עליהן?
אני לא יודע, צריך לשאול אותו. אני, אם הייתי אומר את המשפט הזה, הייתי מתכוון לזה.
אוקיי, עכשיו, זה הדברים המשמעותיים, ובעצם שוב, הדבר המשמעותי...
הצלת חיי גוי בשבת, עוד פעם, כולם עושים את זה. אבל כולם עושים, אבל על אי בודד כאילו לא יעשו את זה. ואני אומר שגם על אי בודד יעשו את זה. אבל כמובן, אף אחד עוד לא היה אי פעם על אי בודד, יהודי וגוי לבד. אז אנחנו שמחים נורא שאפשר להמשיך עם ההצהרות של נאמנות להלכה כפי שהיא הייתה, כשבפועל זה לא דורש מאיתנו כלום. כולם עושים, בחלק גדול מהמקרים, חוץ מהמקרים שהופכים לאיזה אבן בוחן כזאת, שעליה יש מלחמת עולם. ברוב המקרים האחרים, בסופו של דבר, אנשים עושים את מה שהגיוני, בלי להגיד, עם לקרוץ כזה.
אז אני רוצה שנייה לחדד פה איזה משהו מהצד הרפורמי, כי אני חושב שאתה אומר משהו שהוא באמת כל כך לא אינטואיטיבי להרבה מאוד אנשים, ואתה מביא את זה כמה פעמים בכתבים שלך, לצורך העניין לגבי מה חזל ידעו ומה חזל לא ידעו. בהקשרים הללו שבעצם אנחנו אומרים, רק שנייה, אתה הולך פה נגד חזל, חזל אמרו משהו מסוים, ואתה בעצם יותר חכם מחזל. הדוגמה שאתה הרבה מביא, זה הסוגיה של אין אדם פורע תוך הזמן. זאת אומרת, אם ההלוואה, אם נתתי לך הלוואה לשנה, רוב הסיכויים יש חזקה שלא תפרע לפני השנה. ואז אתה אומר מהלך מעניין, אני אגיד אותו בקצרה ותרחיב עליו, שזה היה נכון אצל חזל, אבל היום אנשים שיש להם ריבית, בן אדם כן יכול לפרוע תוך כדי הזמן, אז מה אני עושה עם המשפט של חזל שהוא לא נכון? אני אומר שכאשר יש חזקה, אני יכול להוציא ממון בלי שבועה. אז אם אתה יכול בבקשה לחדד את הנושא הזה, איפה חזל אומרים אמירות שהם על בני האדם, ואיפה הם אומרים אמירות שהם מתה, ואיפה אני מקשיב ואיפה לא, כי אולי, למה אני אמור להקשיב לחזקה אין אדם פורע תוך הזמן ולהגיד, טוב, פה הם לא צדקו, אבל כן, האמירה שאם יש חזקה אז פורעים בלי שבועה, זאת אמירה נצחית.
טוב, אני אסביר רגע, זה באמת תורה שלמה, אני אנסה לעשות את זה בקצרה. קודם כל, לא נכון שהם לא צדקו. הדוגמה שאתה הבאת היא דווקא דוגמה הפוכה. היא דוגמה שאומרת, המציאות השתנתה. לא שהם לא צדקו, הם צדקו לזמנם, המציאות השתנתה, וזה לגמרי הגיוני, גם בבתי דין יפסקו ככה לדעתי, שאם המציאות השתנתה, ברור שאף אחד לא יגיד שיש חזקה, שאדם לא פורע תוך זמנו. המציאות היא שונה, הרי זה טענה עובדתית. אין שום קדושה בטענה הזאת. אני רק שואל, אם זה כך לגבי חזקה, אין אדם פורע תוך זמנו, למה זה לא כך לגבי חזקה של תו למי תו תענדו? ששם משום הבתי דין מאוד נרתעים מלהגיד שנשים היום לא מוכנות לשלם כל מחיר בשביל להיות בזוגיות. לא, יש דברים שנשים לא רוצות. זאת עובדה פשוטה. ואת זה שם לא. עכשיו אני אומר, אין לזה שום הסבר כמובן, חוץ מההסבר הסוציולוגי. כי זה הופך להיות איזושהי נקודה שלגבי יש אימות אידיאולוגי. בין המחדשים, הרפורמים, לא משנה, הדתיים המודרניים, לבין השמרנות, אז זה הופך להיות איזו אידיאולוגיה. אבל זה טמטום, כי הרי זה בדיוק אותו דבר כמו חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, אין שום הבדל. ושתי הדוגמאות האלה אגב הן לא דוגמאות לזה שחזל לא ידעו, הן דוגמאות למצב שהמציאות השתנתה, הם דיברו על מציאות שהם ידעו אותה, שלהם, בזמנם שלהם, המציאות היום שונה. כשאני מדבר על מצבים שדברים שחזל לא ידעו, זה למשל כמו הריגת קינה בשבת, כן, שהם חשבו שקינה לא פרה ורבה, לא משנה, ולכן הם החליטו שמותר להרוג אותה. יש לנו היום ידע אחר, אין שום סיבה בעולם להניח שחזל ידעו יותר טוב מאיתנו, הם ידעו פחות מאיתנו. יש לא מעט שגיאות של חזל בתלמוד, בנושאים מדעיים ואחרים, ומי שמכחיש את זה, הוא מכחיש את העובדות, מכחיש עובדות. ולכן אין שום סיבה, אני גם לא מזלזל בחזל בגלל זה, הם היו אנשים צדיקים וחכמים לזמנם, והם ידעו את מה שידעו בזמנם, זה הכל, לא יותר ולא פחות.
אתה לא חושב שזה כמו שהרמב״ם אומר, שהדברים שהם אומרים שם זה משלים, או שיש דברים שאתה אומר, עזוב, זה טעות.
אני אגיד שזה משלים באותם דברים שבהם גם בזמנם כבר היה הידע הזה. אז אם הם אומרים משהו שהוא סותר את הידע שהם עצמם יודעים, אז כנראה זה משל. אבל אם הם אומרים משהו שהוא נגד תורת הקוונטים, אז אני לא צריך להגיד שזה משל, הם פשוט לא ידעו את תורת הקוונטים. הרמב״ם, כשהוא אומר את הדברים האלה, או רבי אברהם בן הרמב״ם, כשהוא אומר את הדברים האלה, הוא מתכוון לדברים שהיו ידועים גם בזמנם, שהם אומרים שטויות במונחי זמנם, אז הוא אומר, אל תהיה טמבל, הם לא אמרו שטויות, הם כנראה, זה היה איזשהו סוג של משל להביא רעיון כזה או אחר. אבל כשהם אמרו משהו שבזמנם כך באמת חשבו, וזה היה מיטב הידע דאז, והיום חושבים אחרת, אז למה אני צריך לצמד למה שהם אמרו?
טוב, בוא נעבור לשאלה שלפי דעתי כן יש בה משהו שמחלקת את הציבור הדתי עם הציבור החרדי, ומעניין אותי לשמוע את הקטע שלך לגבי הסיפור הזה, בדיוק כי אתה מדבר על הסוגיה הזאת בחלק השלישי של הספר שלך, או השני, אני חושב שהשלישי, סוגיה של גדול הדור, כן? סוגיה של מה נותן לנו, מה יגדל לנו גדולי תורה, כן? עכשיו, אמר לי פעם מישהו חרדי, חבר חרדי, שבסופו של דבר, מבחינתו, מה שמפליג, מה שמפלג בין הציבור, או מה שמפריד בין הציבור הדתי והחרדי, זה שכל אמא חרדית רוצה בסתר ליבה, באמת, בלב, בפשטות, שהבן שלה יהיה הרב קניבסקי, בצורה פשוטה. ואם הדתית, שהילד שלה עושה בגרות פיזיקה, אם הוא יעזוב את הכל ויתחיל ללמוד גמרא, תגיד, מה קרה לילד? זאת אומרת, תלמד, ממש כיף שאתה לומד גמרא, כן? אבל רק בוא נראה שאתה לומד שלך את הבגרות ואת הלימודים, שהכל יהיה בסדר, כן? הרעיון, דוד ליבני, כן? שנפטר אך זה מגבר, הוא לא האידיאל של התרבות החרדית, וגם מצד שני בינינו, הוא גם לא האידיאל של התרבות הציונית דתית, שהייתה מעדיפה את אמנון שעשוע, או הייתה מעדיפה את קנמן. וזאת היא אמירה שאני חושב שבהרבה מאוד מקרים היא נכונה. אתה יכול לבוא ולהגיד שהחרדלים יושבים באיזשהו מקום. וזו סוגיה של גדול הדור. ואתה מדבר על איך אנחנו מייצרים את גדול הדור הבא. והשאלה שלי היא, האם לפי דעתך, ואתה יכול להגיד שזאת שאלה אינטרסנטית, או שאלה שהיא, מה שנקרא, מה יוצא לי מזה? האם לפי דעתך, גדול הדור, והיה לנו שיחה בזמנו על הרב קניאבסקי זצ"ל, יכול לצאת מתוך זהות כזאת? או שאתה אומר, לא, יש עדיין זהויות אחרות, יצא משם גדול הדור.
יש פה כמה שאלות במה שאמרת, שונות. השאלה אם אתה מדבר על גדולי תורה או גדול הדור, שני דברים שונים. ואת השאלה אם אתה, האם, מאיפה יצא גדול הדור, זאת שאלה יחידנית. לדעתי, רק מהזהות הזאת הוא יצא. בגלל שבעיניי רב חיים קניאבסקי לא היה גדול הדור, ולא אף אחד מהמיטב, ואני רחוק מלזלזל בהם כמו שאז אמרתי לך גם. אבל זאת לא גדולה, זאת גדולה מסוג מסוים, אספקט מסוים, שליטה במקורות, התמדה, מסירות לתורה, הכל נכון, אבל הצמצום היה כל כך קשה, שלקרוא לדבר כזה גדול הדור זה עיוות שאין כמותו. בעיניי רבנים צעירים, ציונים דתיים, גדולים פי אלף מרב חיים קניאבסקי. יש לנו 10 בקילו שיותר גדולים מרב חיים קניאבסקי. לא בידע, אבל בגדלות בתורה. עכשיו השאלה היא, מה זה גדלות בתורה? רב חיים קניאבסקי ידע הכל בעל פה. כבר רב חיים וולוז'ינר כותב שהיום יש פחות ערך למידע. כי יש לנו כבר מאגרי מידע, יש ספרים, הערך של להחזיק את המידע אצלך בראש הוא כבר לא מה שהיה פעם, זה עדיין חשוב.
תראה, אני אומר לכל הסטודנטים שלי שיש קורולציה גבוהה מאוד בין אנשים שיודעים פונקציות ספרייה במטלאב ובפייתון בעל פה, ובין אנשים שהם מתכנתים טובים. לא אם תלמד כל היום פונקציות ספרייה אתה תהיה מתכנת טוב, אבל חזקה על מתכנת טוב שאת הפונקציות ספרייה הוא יודע בעל פה. אתה אומר לחזור 101 פעמים, זה מעבר לנוסטלגיה או למשהו הנחמד הזה, יש לי את פרויקט השוט, כי אני אומר, פרויקט השוט, אם אתה לא חי בתוך הדברים האלה, אם אתה לא יכול בראש שלך לעשות את המעברים האלה, לא ייתן לך את התשובות.
אז אני אענה לך על זה עוד פעם, בתרתי. יש מחיר לכל מודל. כל מודל של גדלות בתורה, מודל של עבודת השם, יש מחיר. אף אחד הוא לא מושלם. המחיר של הגדלות מהסוג שאני מצייר, זה שבאמת אין שליטה מוחלטת בעל פה בכל המקורות, בדרך כלל, אלא אם כן אתה ממש פנומן, אוקיי? המחיר של הגדלות החרדית כבד הרבה יותר. זאת אומרת, אתה מצייר כל הזמן את המחירים של הגדלות הליברלית, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, הפתוחה יותר, המודרנית יותר, אבל אתה מתעלם מהמחירים ההם. והמחירים ההם זה שיהודי כמו רב חיים קניאבסקי שיודע את כל המקורות בעל פה מקבל החלטות ברמה של ילד בגנון. וזה נקרא גדלות בתורה? הבן אדם לא יודע מה זה אקספוננט. הוא יכול לקבל החלטות? עכשיו אני אומר, זה לא תפקידו, זה בסדר גמור שהוא מקדיש את חייו לידיעת המקורות והכל טוב. אבל לראות בו אדם שצריך לקבל החלטות, לראות בו גדול הדור, זה עיוות מעין כמותו. אני מעדיף רם בישיבת הסדר בינונית שיקבל החלטות מאשר רב חיים קניאבסקי.
וואה, זה מעניין.
כן, חד משמעית. חד משמעית. ולכן אני אומר, ויש מחירים. הוא יכול לפספס, כמו שאמרת קודם. יש דברים שהוא לא יודע, אולי הוא יפספס, לא תמיד אתה יודע מה לחפש בפרויקט השו"ת. אבל רב חיים קניאבסקי מפספס למרות שהוא יודע את כל מה שכתוב בפרויקט השו"ת. הוא מפספס בגלל היכולת החשיבתית ובגלל ההשכלה שלו. חוסר ההשכלה שלו. ועוד פעם, אני לא מבקר אותו. אני מבקר את החברה ששמה אותו במצב או במעמד או בתפקיד שלא מתאים לו. הוא עצמו, אני מאוד מעריך אותו. אני חושב שצריך אנשים כאלה. זה ראוי להרצה, המסירות שלו והידע שלו.
אנשים קדושים, אם יש משמעות לביטוי הזה. כן. כי הרם בישיבת הסדר הוא לא קדוש.
זה מאמר בפילוסופיה בין סיינט ללא זוכר משהו.
כן, אבל הנקודה היא, עוד פעם, אחד הדברים שאתה אומר בצורה מעניינת מאוד בטרילוגיה זה על פוסקים שיש פסיקה מבחוץ ופסיקה מבפנים. אם אני לא מכיר את עולם התוכן שלך, אז אני לא יכול לפסוק לך. אם אני לא מבין את הערך של אומנות ושל שירה ושל, כן, מוזיקה לצורך העניין בתרבות, אז כל דבר הוא יצר הרע, כן? אתה רוצה לשמוע שירת נשים, זה יצר הרע.
אני טוען טענה יותר, מרחיקת לכת. יש דברים שכשהם חסרים לך, אתה לא יכול לפסוק גם לצון מרעיתך שלך. ברור שאתה לא תוכל לפסוק לאנשים בעולם תרבותי אחר לגמרי, בדברים ששייכים לתרבות המסוימת ההיא, אם היא רחוקה ממך ואתה לא באמת מבין את הדברים. אני טוען, אבל מה שטענתי קודם זה משהו יותר מרחיק לכת. אני לא חושב שרב חיים קניבסקי היה יכול לפסוק לחרדים, לא לי. כי הוא קיבל החלטות מוטעות, פשוט בגלל היעדר השכלה. או היעדר נגישות למקורות ידע, להכרה עם מושגים. אז עזוב אותי מכל המיסטיקות האלה שאת הכל הוא מוציא מהתורה בדילוגי אותיות. לא קונה את זה. ואני חושב שרוב החרדים גם לא קונים את זה דרך אגב. בעומק ליבם. למרות שהם לא, הרבה פעמים ליבה לפומה לא גליה. לא מעיזים להגיד את זה.
בסדר, אבל טוב, זה, אתה, גם להגיד, אתה יודע, אנחנו לא רוצים להיכנס למקומות האלה של, הם, זה באמת מה שהם חושבים, גם המילה תודה כוזבת הייתה לי קשה. אבל בעצם מה שאתה אומר, שאם אני מסתכל לצורך העניין על הפולמוס האחרון סביב הספרים והפסיקות של הרב מלמד, שהוא דוס, 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 אז למעשה הוא הולך על כיוון שאתה די הולך בו.
נכון. אגב, הרב מלמד, לפני שהוא עשה את שינוי, אני לא מכיר אותו אישית, אבל לפני שהוא עשה את שינוי הכיוון הזה שעליו מדברים כולם, אני לא בטוח עד כמה יש פה באמת שינוי כיוון, לא משנה, אז הדברים התגבשו. אני כבר לפני שנים אמרתי לחבר'ה שלי, האיש לא מי קאפ אופתי, הוא מבית מדרש לגמרי אחר, חרדלי, מהבית של הרב מלמד האבא, כן? זאת אומרת, ממש לא הקאפ אופתי שלי, ואני מזהה אצלו יושר אינטלקטואלי וישרות שאני מאוד מעריך אותם. לשיטתו, ואני לא תמיד מסכים איתם. והדברים האלה פתאום יצאו מן הכוח אל הפועל, והוא פתאום נהיה קרוב אליי גם בפרקטיקה. ואני חושב שזו תוצאה של הישרות שלו. כי אני מאשים הרבה מאוד מהשמרנים בחוסר יושר. כי אני טוען שהרבה מהם מבינים שאני צודק. וכאן אני חוזר לשאלת הסליפרי סלופ שאתה העלית קודם, שאני רוצה לענות עליה עכשיו, שלא עניתי עליה. שהסליפרי סלופ זה הנשק של החלשים. כיוון שאני חושב שקודם כל תדון איתי אם אני צודק. אחרי שתדון איתי אם אני צודק ונגיע למסקנה שאני צודק, עכשיו תוכל להעלות את טענת הסליפרי סלופ שאני לא דוחה אותה על הסף. אפשר לשמוע אותה. אני חושב שהיא מוגזמת הרבה פעמים, אבל היא לא טענה מופרכת. צריך לדון בה. אבל אתה הרבה פעמים אנשים מדלגים על הדיון האם אני צודק או לא, ואומרים לי, רגע, אבל אם אתה צודק אז אנחנו כל התורה נהרסת. אוקיי, אז כל התורה נהרסת, מה לעשות? אבל קודם כל תגיד לי אם אני צודק. אחרי זה בוא ננסה לחשוב איך התורה לא תיארס. אני חושב שגם לא תיארס, אבל להפך, היא תיארס אם לא נעשה את מה שאני חושב. היא נהרסת, לא רק תיארס, היא כבר נהרסת. אבל הסליפרי סלופ, הדבר העיקרי שיש לי נגדו, זה שמקדימים לדון בו לפני שדנים בדבר עצמו. אני אומר, תדון בו, בשלב ב', אבל קודם כל תתייחס למה שאני אומר. מה שאני אומר עם הבגדי ים, אני צודק בלוגיקה? זאת אומרת, זה נכון ששינוי כזה הוא עקבי? זה נכון ששינוי כזה אפשר למצוא אותו באלפיו, בספרות ההלכה? מי שיגיד שלא, פשוט לא יודע מה זה ספרות הלכה. אלא מה? אתה אומר, כן, אבל כשאתה מנסח את זה כעיקרון כללי, אתה יכול עם זה לפרק את כל ההלכה, לא יישאר מזה זכר. אז אני א', לא מסכים לזה. אבל גם אם אתה צודק, אוקיי, אז בוא נדון עכשיו מה לעשות עם זה. אבל אתה לא יכול להגיד לי מכוח הטיעון הזה שאני לא צודק. זה סתם דמגוגיה. מבין? עכשיו תגיד, אוקיי, אתה צודק, אבל בוא נחשוב מה לעשות עם זה. והאופציה של אתה צודק, אבל בוא לא נגלה, לדעתי לא קיימת היום. כי היום הכל שקוף, היום הכל יוצא, אנקדוטה. כתבתי, השיעור האחרון שנתתי בסדרה הזאת, יום חמישי האחרון, על השמרנות והמסורת, זה עוד ממשיך הסדרה הזאת. אז נתתי על מעמדו של גר. כתבתי לתחומין, שלחתי מאמר על מעמדו של גר לתחומין. ומערכת תחומין סרבה לפרסם אותו. לא כי הם לא הסכימו עם הטיעון שלי, אלא כי יצאתי משאלה איך זה יכול להיות שההלכה לא נותנת מעמד שווה לגר וליהודי. יש אפליה, חד משמעית בהלכה, ביחס, במינוי לשרות וכל מיני דברים כאלה. ואחרי זה הסברתי שזה לא נכון. שההלכה כן נותנת מעמד שווה, ולדעתי זה עיוות. צריך לפרר עוד פעם, מדרש, עשיתי שם מדרש שמרני, זה עוד דוגמה, חיפשת קודם דוגמאות. זה עוד דוגמה, והראיתי, ואגב, המדרש הזה אני יכול אפילו להראות אותו מתוך מקורות, להוכיח אותו. ולכן זה, עוד יותר חזק, כי אני מקבל מדרש כזה גם בלי הוכחות. אבל שם אפילו יש לי הוכחות. ואני מגיע למסקנה שזה בסדר גמור, ההלכה נוהגת מצוין כלפי גרים. לא משנה כרגע הפרטים, אני רק הסכמה. עכשיו, תחומין אמרו לי, תראה, נהדר, אבל אתה מעלה את השאלה, ואנשים יקראו את השאלה ולא יקראו את התשובה, ועוד תהיה ביקורת, ועוד פעם ההלכה, ומה היא עושה וכו' וכו'. מדהים, תראו, זו תקופה אחרת, אנחנו לא חיים בבית שני. יש אינטרנט, יש ריבוי דעות, אנשים יודעים גם מבחוץ וגם מבפנים. זה יוצא, זה יצא, זה ייחשף מתישהו. וכשזה ייחשף מתישהו, אז התשובות שאתם תיתנו יראו כמו אפולוגטיקה. אבל אם אתה תפרסם את המאמר שלי ששמת שאלה ביושר על השולחן ושובר בצידה, זאת אומרת אתה שם, נותן גם את התשובה, זה כבר לא נראה כמו אפולוגטיקה. עכשיו בן אדם שישאל את השאלה יכול למצוא בצידה את התשובה. אז אם אתה דבר על טקטיקה ועל סליפרי סלופ, אני חושב שגם טקטית לא נכון לחשוש כל כך לסליפרי סלופ.
אתה שכנעת אותם?
לא.
אז הנה, אז אני רוצה לשאול אותך פה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו לצורך העניין יודעים שיש משהו אולי אינרנטי שמרני, כן? המילה שמרנית יוצאת לך מהפה כאילו זה מילה גסה, כן? בוא נשים את הדברים. יש משהו בסופו של דבר שמרני במסורת ישראל, כן? אחרונים לא חולקים על ראשונים, והגמרה לא חולקת על המשנה, לפחות, רגע, לפחות לא בצורה המשנה טעתה. האם יכול להיות שהגמרא תעמיד את המשנה באור מגוחך כי הגמרא חושבת שהמשנה טעתה? נניח שאנחנו חושבים שכן. אבל אנחנו משחקים באיזשהו משחק.
אני לא חושב שכן.
מה?
אני לא חושב שכן.
זאת אומרת, אתה לא אומר שהגמרא לפעמים...
הגמרא לא חלקה על משנה.
לא חלקה על משנה. אז הנה, אתה יודע מה, הנה, אז עוד.
נתתי מאמר על הוקימתות ושם הסברתי את המושג הוקימתה שמבינים אותו לא נכון.
אז עוד אותו, אז ברור לגמרי... שהיו דברים, כן? אז עוד יותר, אז אתה עוד יותר מחזק אותי. היו ברור דברים שכנראה, היו דברים שבגמרא לא הסכימו עם המשנה, ואם זה היה המורה, אז היו חולקים עליו, כי רב ותנא ופליג, אבל אם זה משנה, אז לא חולקים. נותנים כבוד למסורת, יש כבוד אינטרינזי לשמרנות. בוא, אחרי שלכלכת על השמרנות שעה פלוס, מה הצד השני שלה? מה כן אני לוקח ממנה? את זה שמיכאל אברהם יכתוב בפרשת כי תצא את מה שהוא יכתוב, ואז כולם יצאו עליו, או רב מלמד יכתוב ואז יצאו עליו, ואז עוד 3 שנים זה ייכנס לתוך הלופ? זה חלק מהמשחק שאנחנו חייבים לשחק?
תראה, אני אגיד לך קודם כל הקדמה. אין לי שום דבר מיוחד נגד שמרנות, יותר מאשר נגד חדשנות. אני נגד אידיאולוגיות. אני חושב שבן אדם צריך לעשות את מה שהוא חושב שנכון, ולא לעשות את מה שהיה כי הוא שמרן, ולא לעשות את מה שלא היה כי הוא חדשן. בן אדם צריך לפעול באופן ענייני, ושמרנות וחדשנות זה דרכים לא ענייניות, ולכן אני לא יוצא נגד שמרנות, אני יוצא נגד חוסר ענייניות. אני יוצא נגד חדשנות בדיוק כמו נגד שמרנות. אני לא טוען שאין שמרנים ואין חדשנים, או שאני שמרן ולא חדשן. אני טוען שהשיקול שלי הוא לא זה שאני צריך להיות חדשן. אלא אני אומר לך, מה אני חושב? יבוא החוקר שלי מהצד, הוא יגיד, זה איש הלכה החדשן. בסדר? זה יכול להיות שהוא צודק, אבל זה עניין של החוקר. כשהשיקולים של שמרנות וחדשנות נכנסים לתוך הדיון, זה עיוות. אני יוצא נגד שני הצדדים האלה, בו זמנית. ולכן אני לא רואה שום דבר טוב בשמרנות, אין צד שני. זה רע נטו. אבל גם חדשנות אותו דבר. זה רע נטו. בגלל שאני חושב שבן אדם צריך לפסוק את מה שהוא מבין למיטב ידיעתו. וזהו, לא ללכת עם אג'נדות. דיברו על רות גביזון, כן, שהיה לה אג'נדה. אני גם נגד אנשים עם אג'נדות. אני נגד אנשים שהאג'נדה משחקת אצלם תפקיד בשיקולים שהם אומרים. אג'נדה יכולה להוביל אותך לחפש משהו, לחפש שיקולים, אבל שיקול עצמו לא יכול להיות שיקול טוב, אני שמרן או אני חדשן. השיקול עצמו צריך להיות שיקול הלכתי שמחזיק מים. ולכן אני יוצא נגד זה, אני לא רואה בזה שום צעד חיובי, זה שלילי נטו. כיוון שבעיניי כל הטיעונים השמרניים הם טיעונים לא ענייניים. בהגדרה, מעצם היותם טיעונים שמרניים. אם מישהו אומר צריך לעשות את מה שהיה, כי אני חושב שזה נכון גם היום, זאת לא שמרנות. זה שמרנות במקרה. זאת אומרת, הוא חושב שכך נכון היום, במקרה זה יוצא את מה שהיה נכון גם אתמול. זה לא נקרא שמרנות.
אין שום קשר למה שהיה אתמול. זה בדיוק העניין. הנקודה היא שלכאורה אתה נותן, אתה יודע, אני עשיתי את הדוקטורט שלי במסננים בזיאנים, כן? אז השאלה, מה קרה אתמול, היא שאלה שמאוד מאוד מעסיקה אותי כל הזמן. זאת אומרת, יש קשר למה שקרה אתמול. איפה ה-added value של מה שהיה אתמול?
אני יכול להבין את מה שהיה אתמול, כמו להבין את הריאליה התלמודית. חוקרים עוסקים הרבה, חוקרים אקדמיים. אני, זה לא מעניין אותי כל הסיפור הזה. הריאליה התלמודית זה משהו שבאמצעותו אתה יכול אבל להבין את צורת החשיבה של הגמרא. ואז ליישם את זה לפה. ודווקא העיסוק הזה יכול להסביר לך איך ליישם את זה היום אחרת ממה שהיה שם. אם אתה מבין את מה שקרה שם כמו שצריך, אז אני יכול להתעניין במה שהיה אתמול. אבל לא בגלל שמה שהיה אתמול צריך גם להיות היום, אלא בגלל שמתוך מה שהיה אתמול, אני אבין יותר טוב את מה שחשבו רבותינו, ואני איישם את זה נכון להיום.
אבל לפני כמה, אתה יודע, בהתחלה של השיחה אמרת לי, שהסיבה שגם אצלך שינויים מחשבתיים קורים יותר מהר משינויים מעשיים, כן? אצלך בחיים הפרטיים זה קורה, כן? זאת אומרת, זה לא ברור. אני לא אכפת לי מה היה, וזה לא שמרנית, ולא זה. למה אתה לא עושה דברים שאתה מאמין בהם? לוקח זמן.
לא, בגלל שאם אני באמת, מה שאני באמת בטוח לגביו אני אעשה. כל עוד הוא לא ציבורי, ציבורי צריך קונצנזוס, אבל במישור האישי. אבל יש לי שיקולים לפה ולשם. עכשיו, השיקולים שלי מתאים אותי לכיוון הזה, לכיוון הזה. אז אני לא מיד אומר, אוקיי, זה השיקול שלי, זה מה שאני עושה. יש איזושהי זהירות או אחריות מסוימת שקיימת גם אצל מי שהולך אחרי מה שהוא חושב. לא על כל דבר יש לי עמדה ברורה וחד משמעית, או מסקנה ברורה וחד משמעית.
אולי אני אביא את זה אחרת. אתה יודע שהיפנים ראו שהם לא חזקים כמו האמריקאים במאה ה-19, אז הם אמרו, טוב, זו סיבה שאנחנו לא אוכלים בשר, אוכלים רק דגים. האמריקאים אוכלים בשר, אז הקיסר הוא אמר, הודיע, מעכשיו כולם אוכלים בשר. מה שהיה אסור בדת שלהם, כן? שנים. עכשיו הקיסר אמר, מעכשיו משנים. פה, יום אחד כולם שינו. יפנים. זה לא קורה אצל היהודים. אוקיי? לא קורה, לא משנה מה, לא יקרה. כן? אצל היהודים זה לא עובד. השאלה היא, מה אתה מצפה מהמאמר הזה? כי אני אגיד לך מה, אחד הדברים הכי מתסכלים מתוך הטרילוגיה הזאת, שאני קראתי אותה באמת, כריכה לכריכה, והיא מדהימה, זה שאני לא ראיתי, ואני מקווה מאוד שאני טועה, דיון ציבורי על המגמה שהצגת. הבאת פה, איך אומרים? אמרת, שמת משהו על השולחן, וחוץ מהמשוכנעים כבר אולי, לא ראיתי שאנשים מתייחסים לזה.
אז אני רואה את זה אחרת, גם מהתגובות שאני מקבל בעקיפין או במישרין, הרבה מאוד מהאנשים, הדבר הזה מאוד מאוד עזר להם להתגבש, כשאתה מדבר על לשכנע את המשוכנעים, אני תמיד חושב שצריך לשכנע רק את המשוכנעים. הבעיה היא שהרבה פעמים המשוכנעים לא יודעים שהם משוכנעים. אתה לא אוהב תודעה כוזבת, גם אני לא. אבל עובדה, זאת עובדה. יש דברים כאלה. והרבה מאוד אנשים חושבים כמוני, ואו חוששים, או לא מודעים לזה שהם חושבים כמוני, כי חינכו אותם שזה לא לגיטימי, זה רפורמי, או מה שלא יהיה. ואני מנסה להראות להם שזה כן לגיטימי, וזו דרך אפשרית, והיא גם הנכונה, לא רק שיהיה לגיטימית. ואז הרבה מאוד אנשים מוצאים את זה בתוך עצמם. אז אתה קורא לדבר כזה לשכנע משוכנעים? יכול להיות, אבל זה דבר בהחלט בעל ערך. ואני חושב שהרבה מאוד מאנשים שקראו את זה, אתה יודע, היה פעם אנקדוטה שהראו לי בפייסבוק, מישהו אמר, מיכאל אברהם השאיר לי את הכיפה על הראש. ומישהו אחר אמר, מיכאל אברהם השאיר לי את הראש מתחת לכיפה. ויש גם כאלה, אגב, שאומרים, מיכאל אברהם עזר לי להוריד את הכיפה מהראש. גם כאלה יש, אבל אני התכוונתי לשני הראשונים בהקשר הזה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שימשיכו את זה, הם יעשו את מה שרגילים לעשות, אבל אין להם ראש מתחת לכיפה. ובסופו של דבר הם מגלים שזאת הדרך שהם בעצמם באמת מאמינים בה. לדעתי אגב זה רוב הציבור. אם הוא לא ילך שבי אחרי התעמולה השמרנית המקובלת והחדשנית, עוד פעם, רפורמים ושמרנים ביניהם אותו דבר, כי הם שניהם לא עניינים. השמרנים והחדשנים הם אותו דבר. לכן אצלי אנשים הרבה פעמים לא יודעים לקרוא אותי. כי יש סוגיות שבהם אני סופר שמרן, ליטווה כמו שקראת קודם, שצוחק על כל הטרנדים הרגשיים, חסידיים, מחשבתיים, כל הבולשיט הזה, ומצד שני, מין כזה חדשן כזה רפורמי, ואני טוען, זה בדיוק הנקודה. אנשים מנסים להכניס אותי לתוך תווית, האם אתה רפורמי או האם אתה שמרן. אני מתנגד גם לרפורמים וגם לשמרנים.
אגב, אני חייב להגיד בהקשר שלך, שאתה באמת מצליח להרגז את כולם וזה נפלא, אבל קווי ההיגיון שלך ברורים, וגם אתה מנסח אותם בתוך הטרילוגיה. אם זה ככה, זה ככה, אם זה ככה, זה ככה, ואני רץ עם הקווים האלה. במילים אחרות, אתה די צפוי. זאת אומרת, מה שאחרי הגמרא, מה שנכתב בתוך הגמרא אנחנו עושים, אלא אם כן זה ככה. אתה ניסית לבוא ולהגיד, אני לא הולך לפי מה שבא לי ולפי מה שנוח לי, אלא אלה הקווים, והקווים האלה מייצרים לי תיאולוגיה רזה. זאת אומרת...
המטרה העיקרית שלי, גם בטרילוגיה שהיא באה אחר כך, ובאתר, עוד יותר באתר, זה בדיוק זה. זאת אומרת, לנסות ולייצר א', משנה סדורה, עקבית, שמי שמכיר אותה בהחלט יכול גם לצפות מה אני אומר, למרות שמי שלא מכיר אותי זה נשמע לו כמו בליל של סתירות. וב', אני מנסה לחנך את האנשים לחשוב עניינית, לא מהבטן. אם משהו נראה לך רפורמי, זה עוד לא אומר שהוא רפורמי, תחשוב עליו. אם משהו נראה לך שמרני, זה עוד לא אומר שהוא שמרני, תחשוב עליו. אתה תגלה שלפעמים אתה רפורמי, לפעמים אתה שמרני, כי אתה לא זה ולא זה, אתה ענייני. ומי שענייני, לפעמים הוא כזה ולפעמים הוא כזה. וברגע שאתה ענייני, אז יש לך גם קו לוגי, קו מחשבתי עקבי ושיטתי, מסגרת מסודרת, שבתוכה אתה חושב. ואז ממילא אתה גם נהיה צפוי. אז זה לא שאני מנסה להיות לא צפוי, הפוך, אני מנסה להיות צפוי.
אגב, אתה צריך לשאול את התלמידים שלך, מי שקרא את הספר, הנה זאת סוגיה, נראה אם קראתם, מה אני הולך להגיד עליה, אתה מבין? עכשיו, אני רוצה לשאול, אתה, בסוף של המניפסט, אתה מביא שאלות ותשובות, ואחת השאלות היא שאלה מעניינת, אמרת שאתה לא פוליטי, ובכן מאיפה המימון? המימון מאנשים פרטיים, ידידים שמאמינים בחשיבות הדיון הזה. אז בסופו של דבר, להיות בכל בתי הכנסת, ליד הקרוזים לחול, וליד ישראל פרנס, זה דבר לא פשוט. ובסופו של דבר, אתה אומר לפחות בכותרת, כן? בכותרת אתה אומר, לא פוליטי, כן? הכותרת שלך מההתחלה היא לא פוליטי, זהות
כן
שלישית.
פוליטי, לא, כן פוליטי, לא מפלגתי.
כן, סליחה, לא מפלגתי.
כתבתי פוליטי.
רגע, כן שנייה, אני רואה את זה הפוך, כן? לא מפלגתי, כן? זאת אומרת, אני לא הולך להצביע למישהו אחד, ואם אני מסתכל, כן, אם אני מסתכל על המשפט האחרון במניפסט, זה הולך ככה. החוברת הקטנה הזאת לא יכולה להניח את התשתית של בדיוק לבנות מה זה דתי או מודרני, יש בה קריאת כיוון ראשונית למחשבה מחודשת ולכינוס הכוחות החברתיים והרבניים שמזדהים עם הזהות שחולצה מערפל והונחה כאן על השולחן. אלו שדוגלים בה יכולים לבוא מהציונות הדתית עם ובלי מקף, ואפילו מגורמים שאינם מגדירים את עצמם כציונים. הגיע העת להיחלץ מקטונת המשוגעים השמרנית שנכפית עלינו שוב ושוב. בסופו של דבר אני מאמין שניתן להוסיף אנטי-מחיקון ולצבוע את העולם בירוק, זה מתחבר למה שאמרת בהתחלה, במקום השחור והלבן אנכרוניסטי. מה אתה מצפה או מייחל, לא, אני לא רוצה להגיד מתפלל, כן? כי זה סתם מילה ריקה. מה אתה מצפה בפנטזיה הכי טובה שלך שיקרה מהמניפסט הזה?
תראה, מה שיקרה מהמניפסט הזה לא יהיה מדיד. זה ברור. יש תהליך שלדעתי כבר קורה, ויש לו אפילו ביטויים פוליטיים מסוימים. מתן כהנה, בנט, הם ביטויים פוליטיים ראשוניים, לא מגובשים, בעיקר בגלל שלדעתי אין להם תשתית אידיאולוגית. אני שלחתי למתן כהנה את החוברת הזאת, כי לדעתי זה בהחלט יכול לעזור לו לגבש את את התפיסות שלו, כי הוא היחידי פחות או יותר שבאמת מדבר את השפה הזאת, אבל הביטויים הפוליטיים הם לא אלה שמעניינים אותי. הם סימנים לזה שמשהו קורה בחברה הדתית עצמה, והוא קורה כבר היום. לא המניפסט עשה את זה, הוא קורה. אבל צריך לתת לו שם, צריך להמשיג אותו, צריך להגדיר אותו כאופציה לגיטימית. ברגע שזה יקרה, אז התופעה הזאת יכולה להתרחב, יכולה לקבל לגיטימיות או לא לצפות ללגיטימיות מהצדדים, מהשחור והלבן, ולצפצף על הביקורות שלהם, ולאט לאט ייווצר פה באמת איזשהו קו זהותי שלישי, או קו פרשת מים מעודכן.
או מפלגה של אנשים שרוצים את בן גביר מהצדדים הלאומיים שלו, ורוצים דתיות מודרנית.
כן, לכן אני אומר, זה לא מפלגתי בהגדרה. אני למשל לא כתבתי בחוברת למי כדאי להצביע או למי אני אצביע. אני גם, אגב, בניגוד למה שאנשים מתרשמים, אני בכלל לא חושב שכדאי להקים מפלגה דתית מודרנית. אין למקום, שמה צריך במפלגה הזאת? אפשר להצביע למפלגה חילונית, לפי תפיסתך בנושאים השונים, אין לי שום עניין שיעשו דברים דתיים במדינה. אז לכן, זה בכלל לא מפלגתי, ממש לא, זה לא אפולוגטיקה שאני מנסה להסתתר, כדי שלא יהיה שייכות, לא מעניין אותי המפלגות, אני לא בטוח שאני אלך להצביע בכלל בבחירות הקרובות. אני מעניין אותי מה קורה ציבורית, יהיו לזה השלכות פוליטיות בטווח הרחוק, אני מניח, אבל אני, מה שמעניין אותי זה המאבקים הציבוריים, הזהויות, ההשתלטות של השמרנים, ההשתקה והאובדן של הנתח בעיניי העיקרי, של מה שנקרא היום דתי לאומי, שהוא בעצם דתי מודרני, אין לו שום ביטוי היום, כל המנהיגות שלו היא מנהיגות חרדית, שמרנית. המנהיגות הפוליטית והמנהיגות הרבנית. הכל. אין שום הבדל מהסמוטריץ' לגפני.
הציונות נכון, הדתית... נכון, אבל הקהל שלך, אבל היית מסכים עם זה שלמרות שבעצם אתה אומר זה נמצא בין, זה לא חרדי או דתי לאומי, אלא זה שמרן מול מודרני, רוב הקהל ורוב מי שקונה, נניח את ה... רוב מי שעוקב אחריך וקונה את הדברים, יושב על הקו של ה... אתה יותר כותב את זה לסרוגים. יכול להיות?
גם התמונה יותר מורכבת. א', החוברת כתובה לסרוגים, אבל הסיבה לזה מאוד פרוזאית. אין לי דרך להגיע לחרדים, איפה מחלקים חוברות אצל חרדים, איפה יש אינטרנט ופייסבוק אצל חרדים, אין לי דרכים...
אתה לא מפרסם את זה ביתד נאמן, אתה מפרסם במקור ראשון.
הם לא יפרסמו את זה, הייתי מת לפרסם את זה שם. בעיניי שאלו אותי זה באתר. אני חושב שהחוברת הזאת מיועדת לחרדים אולי יותר מאשר לדתיים לאומיים. כי שם הדברים קורים יותר במסתרים ודורשים יותר גיבוש. אצל הדתיים לאומיים זה כבר מתחיל לעלות על השולחן לאט לאט, גם בלעדיי, אני לא המצאתי פה את הגלגל. אני חושב שזה החוברת הזאת מופנית לכלל הציבור הדתי, היא כתובה בשפה של בנט וזה ומתן והציבור של הציוני דתי, כי אליו אני פונה, אליו תגיע החוברת. אבל אם אתה שואל אותי מי נחשף לרעיונות שלי ועל מי זה משפיע, ממש לא נכון שזה בעיקר לציונות דתית. לא נכון. לדעתי אצל חרדים לא פחות ואולי יותר. רק התהליכים האלה לא מתגבשים ולא מקבלים פומביות. זאת אומרת, הם לא ניסיים בחלל האוויר. זה קורה על ידי המון בודדים או קבוצות כאלה שבקבוצות אינטרנט ומתחת לשולחן ובפגישות איתי בבית, יש המון 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 אנשים שהם מסווגים סוציולוגית כחרדים, והם עצמם לא מעוניינים לעזוב את החרדיות. זה לא אנשים שכמו, אתה יודע, כמו, איך קוראים לזה, האנוסים. זה לא מדבר על אנוסים. אנשים שמעוניינים להישאר חרדים. יש גם כאלה. והם עדיין מזדהים לגמרי עם הרעיונות שלי. והרבה פעמים, אגב, יותר קל לי עם חרדים אשר עם ציונים דתיים, הרבה יותר קל לי.
יכול להיות, הבעיה שהחרדים...
בסופו של דבר באמת חושבים כמוני.
כן, יכול להיות שהחרדים...
הציונים הדתיים הם אידיאולוגיים.
יכול להיות שהחרדים שאתה מכיר, הם החרדים מייצור כאן חושבים, ואז אתה רואה...
אני לא מדבר על... אני לא עשיתי סקר בחתר, אבל יש הרבה מאוד כאלה.
לא, נכון, רק העניין... כן, רק שבן אדם שכל החרדים שהוא מכיר זה דגים ומימוני...
לא אמרתי שכל החרדים הם כאלה. זה טעות סטטיסטית ברורה. אני מדבר, אתה, כן, זה מה שאני, מה שאני מכיר זה לא מדגם מייצג בהכרח, אבל
הוא בהכרח לא מדגם מייצג.
כן, אבל כיוון שאני מכיר אישית או בקשר עם הרבה מאוד אנשים, אז גם בלי שזה מדגם מייצג, גם כמדגם לא מייצג, זה אומר שיש פה איזושהי תופעה שהיא כבר לא זניחה לחלוטין. מה היקפה אני לא יודע, והיא ממש לא זניחה. ואני אומר עוד פעם, הרעיונות האלה לדעתי הרבה יותר נקלטים אצל חרדים אשר ציונים דתיים. הייתי מת לצרף את החוברת הזאת, לכתוב אותה אחרת קצת, ולצרף אותה ליתד נאמן ולהמודיע. אין שום סיכוי שהם יעשו את זה.
כן, כי מעניין גם השאלה מה היא המניפיסטציה אצל החרדים לרעיונות האלה, כי כמו שיגידו לא מעט חוקרי חרדים, אם אנשים יישמו את הרעיונות האלה בפועל, הזיהוי הסוציולוגי של חרדים מתמסמס. עכשיו אתה אומר, מה אכפת לי? אבל אתה יודע, זו אמירה...
אנשים פתאום, תראה, הסוציולוגיה היא מאוד חזקה, למרות שהיא לא מעניינת. היא מאוד חזקה. ומתברר שיש כבר היום הרבה מאוד קבוצות שמוגדרות סוציולוגית כחרדיות, אבל הן ממש לא, הן מודרניות, והן עושות המון דברים, כולל בגרות לבנים, לא רק לבנות, יש כבר ישיבות הסדר, כל מיני דברים, וזה עם כל החרמות של הרבנים, וקריצות כמובן מתחת לשולחן.
כן, אבל... יש יום הזיכרון, ומנגל ביום העצמאות.
חרדים, החרדים זה יצורים הרבה יותר מורכבים ממה שהם נראים כלפי חוץ.
איך מישהו אמר, יש לנו 50 גוונים של שחור.
בדיוק. ולכן אני חושב שהרבה מאוד מהחרדים האלה יוכלו להישאר סוציולוגית חרדים עם כל הרעיונות האלה. אגב, חלק גדול מהאנשים שפונים אליי ואומרים לי, תראה, איך, מאיפה תצא המהפכה? תעזור לנו, אנחנו כבר מחפשים. אני אומר להם, לא עושים מהפכה, אני אומר להם שני דברים. א', לא עושים מהפכה בלי מחירים. אתם לא מוכנים לשלם מחירים, אתם רוצים שאני אעשה לכם את המהפכה, אין מהפכות אינסטנט. אתם רוצים מהפכה בלי מחירים. זה א', וב', אמרתי להם, גם כשהייתי בתוך עולם חרדי, נכון שלא הייתי לגמרי שבוי, כי המשפחה שלי הייתה בחוץ, לא הייתי עבוד, היה לי השכלה, שלא הייתי תלוי בהם כלכלית, כל מיני דברים כאלה. אז ברור שמצבי היה יותר טוב מחרדים רגילים מלידה. אבל עדיין גיליתי, להפתעתי, כל פעם מחדש, שהעולם החרדי מעכל הרבה מאוד דברים שאנשים חושבים שהוא לא יעכל. הרבה מאוד התנהגויות ואמירות ותפיסות יכולות להישאר בתוך העולם החרדי לחלוטין. אם אתה באמת אומר את זה מתוך שכנוע, לא מתוך חולשה, אתה יודע שזה מה שאתה חושב, וזה מה שאתה תעשה, אנשים יכבדו את זה.
יש לך דוגמה אחת? ואתה תישאר
חרדי? מה?
יש לך דוגמה אחת שאתה יכול לבוא ולהגיד לי?
דוגמאות, הרבה דוגמאות.
שהעולם החרדי יכול להכיל. אני רק אתן דוגמה שמי שרוצה לדעת, מי שהגיע לשיחה עכשיו עד פה, שיסתכל באינטרנט על המכתב שמיכאל אברהם שלח למשגיח של הישיבה של הבן שלו, מכתב שאני יצא לי לקרוא כמה פעמים. עכשיו, אני קראתי את המכתב הזה. בוא עכשיו, ואני שומע מה שאתה אומר. לא מסתדר לי, נשמה. כי אתה מדבר שהפירושים שלך לפרשת השבוע בסוף סילקו אותם. זה לא בדיוק. על מה אתה מדבר?
דיברתי במשגיח של הישיבה. אני לא מדבר על ישיבות שמעכלות תופעות, כי אני מדבר על החברה החרדית.
מה החברה יכולה להקל לפי דעתך?
יכולה להקל כמעט הכל. הסוציולוגיה החרדית היא למעשה היום היא קליפה ריקה. כמעט כל דבר, כל עוד הוא יכריז על עצמו שהוא חרדי, אולי ילך עם הלבוש הרלוונטי או משהו כזה, פחות או יותר, יכול עדיין להימצא בתוך החברה החרדית. יהיו כמובן כאלה שיצאו נגדו, הכל בסדר, זאת חברה מגוונת, הוא יישאר שם. יש קבוצות שונות ומשונות בתוך העולם החרדי. חלקן גלויות, חלקן גלויות פחות, אבל יש, אתה יודע, אצלנו בירוחם, בקהילה החרדית, היה אסור לנשים לנהוג. אישה שנהגה קיבלה מכתב מערב. אסור לנהוג, זה לא צנוע. אשתי נהגה, אף פעם לא קיבלנו מכתב מערב. כי הוא ידע שזה לא יעזור לו. אבל אף אחד לא זרק אותנו מהקהילה בגלל זה. אני לא לבשתי חליפה, לא הלכתי עם מגבעת, לא, גם כשעליתי לתורה בישיבה בבני ברק. אז אנשים כל הזמן העירו לי חלק בבדיחה וחלק לא בבדיחה, אבל בסדר, הייתי חלק מהחברה שם. השתמשנו במחשב, הספרים בבית היו ספרים של כל הספרים הקלאסיקות. ובסדר, אז לא תמיד שמו את זה בריש גלי, הילדים קצת התביישו, אבל אנשים ידעו בסופו של דבר שזה בית אחר, ועדיין, כאילו, לקחתי את הילדים שלי מהחיידר ביום העצמאות לישיבת ההסדר, להגיד הלל יחד איתי, וביום הזיכרון, לטקס יום הזיכרון בבית הקברות, על חשבון יום לימודים בחיידר. יום העצמאות זה יום הלימודים הכי קדוש שיש בחיידר, כי אסור לקחת חופש. כן? אז אני הלכתי למנהל, אמרתי לו, שלחתי את הילדים בבוקר, הלכתי למנהל, אמרתי לו, אני אוסף את הילדים לתפילה בישיבת ההסדר. הם רעדו מפחד הילדים שלי, הם היו בטוחים שיזרקו אותם מהחיידר. ואמרתי לה, אמרתי למנהל, תשמע, אם אתה רוצה, תזרוק אותם. זה מה שאני חושב, וזה מה שאני הולך לעשות. אם אתה חושב לזרוק אותם, תזרוק אותם. הוא לא עשה את זה. כשרואים מישהו שיש לו תפיסה, שהוא מוכן לעמוד מאחוריה, והיא מנומקת, זה לא סתם איזה...
ולשלם מחירים.
בדיוק. ולפעמים משלמים מחירים, אבל אתה עדיין, בסוף בסוף, אתה תמצא איזושהי בועה שתעכל אותך. גם בתוך העולם החרדי. מי שמשום מה מתעקש להישאר שם.
אני חייב נכון, להגיד, שבאת... אז קודם כל תודה רבה על הזמן שלך, ממש. הדבר השני שאני חייב להגיד לזכותך, זה שהכמות החומר שאתה מפיק לרשת בחינם היא פשוט מדהימה. אבל אני מדבר על שני דברים. א', על הבלוג, שמדי שבוע יוצא משם מאמר לא טריוויאלי, לא טריוויאלי לחלוטין. בדיוק היה לי שיחה עם איזה פרופסור לדיפ לרנינג, ודיברנו על אתר של אוקאם, אמרתי לו, אתה יודע, זו סוגיה פילוסופית לא פשוטה. אבל באמת, מסטטיסטיקה והטיעון של פסקל ו... כל כך הרבה דברים בצורה מדהימה בחינם, זה בבלוג של מיכאל אברהם, קישור פה. והדבר השני זה גם בסדרות ביוטיוב, שכמובן אם אתם בעלי נפש אז תשלמו עליהם, אבל אם לא, הכל קיים בחינם. הסדרה של המודרנה, הסדרה של יסודות האמונה, הסדרות האלה קיימות בחינם, וזה באמת מאוד 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 מרשים. אז בהקשר הזה באמת, אין לי מה להגיד, חוץ מאלף שפו גדול, ודבר שני, אם אתם לא מכירים עדיין את הסדרות האלה, או את החומרים האחרים, אתם מוזמנים בכיף להסתכל, זה חומר אדיר, יש כבר, אנחנו בטור ה-500.
הכל נמצא באתר, גם השיעורים נמצאים באתר.
אז על זה באמת, אין לי מה להגיד חוץ מתודה רבה, ואני מקווה שבשנת השפג אנחנו נוכל לדבר גם על החלק הראשון, על המצוי הראשון. מיכאל אברהם, תודה רבה רבה על הזמן שלך היום.
שמחה, להתראות.